בכל יום נתון, איתנו עמית לוינטל.
שלום אוריאל, מה העניינים?
בסדר גמור, פרק 124, 124, כפי שלוינטל אומר, ואיתנו היום, ונום. האמת היא, אושרת עיני הייתה אמורה להגיע, היא לא הגיעה בגלל בעיה בריאותית, כדורגלנית, בכל זאת יש להם בעיות בריאותיות לספורטאים המקצוענים, רק בריאות לה. בכל מקרה...
בטיפול בצוות הרפואי המסור שלנו.
כן. לא עברה מבחן כשירות. אז אני רוצה לספר לכם על ונום. ונום הוא אחת הדמויות המרתקות ביותר ביקום של מרוול. הוא תוצר של סימביוזה בין יצור טפיל עם אישיות אפלה ובלתי צפויה לבין הגוף המערך שלו. הגוף המערך שלו, דרך אגב, הוא עיתונאי שמגולם על ידי בחור נהדר, שחקן אדיר בשם תום הרדי. עכשיו, דמותו של ונום, עשיתי לכם את הבדיקה הזאת, מדורגת במקום ה-22 ברשימת 100 נבלי העל הגדולים של כל הזמנים, לפי אתר IGN, והוא נחשב לאחד מ-35 דמויות הקומיקס הגדולות בכל הזמנים, לוינטל, שים לב. מדובר גם על אחת מהדמויות היותר קשות להצגה בסרט, אבל החברים שלנו במרוול, אם אתם לא יודעים, נותן חסות חדש, עשו את זה. וזה נראה אדיר בטריילרים. תום הרדי באמת הוא אחד מהשחקנים היותר מגוונים בהוליווד, שהוא גילם את ביין. ניסיתי לעשות חיקוי של ביין, לא עבד. הוא מגלם את העיתונאי אדי ברוק, שהוא עיתונאי חוקר, והמערך כאמור של ונום, לצד מישל וויליאמס המהממת. ואני חושב שבאמת כשאנחנו חושבים על סרטי קומיקס והעומק שלהם, ואתה יודע, הפילוסופיות הרבות שיש מסביב, ואני יודע, חברים, שלא כולם תמיד רואים את זה, וזה בסדר. אבל פה באמת מדובר ביצור מאוד מעניין, ברע מאוד מעניין, בדמות אדירה, ואני אומר לכם שהסרט הזה הולך להיות חוויה שצריך לראות בקולנוע. ולכן, אנחנו מזמינים אתכם לעזור... לנו, ולהגיע לסרט הזה, ללכת לסרט הזה, לראות את הטריילר, לקבל קצת תרבות, כן? קומיקס זה תרבות, ואפילו גם פרנצ'סקו טוטי, יש לו קטע עם ונום, ואנחנו נראה את זה. בעמוד, אז חברים, תודה רבה לנותן החסות שלנו, ונום. לכו לראות בקולנוע. בואו נדבר לא על ונום, עכשיו, לוינטל, בואו נדבר על... מקרה נדיר שקרה אתמול, פעם ראשונה מאז ינואר 2015, שריאל מדריד וברצלונה מפסידות באותו מחזור. ב-2015 זה היה כשריאל מדריד הפסידו לוולנסיה, ולויס, לא לויס אנריקה, ברצלונה של לויס אנריקה הפסידה לריאל סוסיידד. עכשיו, עוד אמש, ריאל מדריד בעצם חוטפת שלושה שערים במחצית הראשונה מסביליה, שזה...
15 שנה.
כן, לא, כן.
נובמבר 2003.
בפעם האחרונה שזה קרה היה בנובמבר 2003, וזה ההפסד הכי גדול של ריאל מדריד לקבוצה מחוץ לברצלונה ואטלטיקו מדריד מאז 2009. אז מה קרה שם?
תראה, מה שקרה, קודם כל היה לנו מחזור אמצע שבוע, ואתה יודע, אנחנו נדבר על ריאל ואנחנו נדבר אחרי זה על ברסה, אבל אם תרשה לי קודם כל כותרת, אני חושב באיזשהו מקום, וזה היה צפוי, אבל צריך להגיד את זה כי לא דיברו על זה מספיק, מאוד יכול להיות שאנחנו עדים לירידה מסוימת של פיקה ושל רמוס, שהם השרידים האחרונים לדור ההוא, לצ'אבי, ניאסטה, פויול, אתה יודע, לחבר'ה הוותיקים, הגוורדיה הוותיקה, המנהיגים האלה בהגנה. עכשיו תשמע, שניהם שחקנים נהדרים, וראינו את פיקה כובש ומשווה מול ג'ירונה, ורמוס, הם עולים, הם תורמים התקפית, הם עושים הכל, אבל ברמה ההגנתית, אני חושב ששניהם מעבר לסי, ושני, אתה יודע, במובן מסוים אולי, לפחות אצל רמוס, גם לוקחים על עצמם אולי קצת יותר מדי. ריאל אתמול, נחשפו הליקויים שלה, תראה, העובדה ש...
מה הליקויים האלה?
הליקויים הם פשוטים, קודם כל... ההגנה, חוליית ההגנה, תראה, בריאל, בגלל שהיא משחקת התקפית, אז היא תהיה פתוחה מאחורה, אבל מרסלו אנחנו יודעים שנוטה לעלות, סבילה ניצלה את זה מהר, מצוין, ורמוס, שגם כן, אתה יודע, הפקיר שם, והיה פשוט חורים, בורים, בורות בהגנה.
אבל אני...
וכמובן, המחץ בצד השני.
אני קצת מייחס את זה לא להגנה, יותר לקישור. הקישור לא פעל אתמול בריאל מדריד, אנחנו ראינו גם את קסמירו, גם את קרוס, וגם את מודריץ', לא טובים כל כך אתמול, והם לא הצליחו להשתלט על הסילונים של, של סביליה, והם פשוט, אתה יודע, הם עקצו אותם, זה אפילו לא עקיצה, כי הם בעצם תקפו אותם בצורה אדירה, לחץ אדיר ויציאה מתפרצת. דרך אגב, בפעם, כל פעם שריאל מדריד, שחקן ריאל מדריד משתתף בגלה של הבסט של פיפה, אז זה ב-2017 הם הפסידו 2-1 לג'ירונה, ואז הם מפסידים לסביליה, אז יכול להיות שזה קשור לזה, אבל לא, אתה יודע, כאילו, בסופו של דבר יש פה, אני לא יודע אם זה, כאילו, לופוטגי אמר שלא היינו אינטנסיביים מספיק, ולא היינו טובים מספיק, והם נתנו לנו... הם בעצם נתנו לנו מכות, כלומר אנחנו לא הגבנו לדבר הזה, ומבחינת הגישה הוא אומר, זה לא היה מספיק טוב. השאלה אם באמת אתה יודע, היה פה איזה קריסה מערכתית כלשהו, או שאתה יודע, באמת טעויות אינדיבידואליות, כי אני לא ראיתי טעות אינדיבידואלית כמו קריסה של הקישור, ואז אתה יודע, הגנה זה הגנה, אתה יודע.
יש שני דברים, קודם כל נתחיל מזה שהאצטדיון הזה, זה האצטדיון הכי קשה שיש לשחק בו בספרד, ואפילו, אתה יודע, קמפנו, ריאל לא מפסידה בשנים האחרונות, כמו הפיכואן, אני חושב 6 מ-7 שנים אחרונות, כן. רק בשנתיים עליהם איזה צחון, ובמאה ה-21, 11 הפסדים שם, שאתה יודע, זה גם יותר מכל צדון אחר, זה מקום, קודם כל שקשה מאוד לשחק בו, להגיע מוכן מנטלית, עכשיו זה מחזור אמצע שבוע, אחרי 3 ימים, זאת אומרת, לא, בלי הכנה אופטימלית, זה לא דומה למשחקים מול הקטנות, וריאל, זה קרה גם אחרי הפסד של ברסה, זה מה שכן רציתי להגיד, זאת אומרת, היה לה ביד, הנה אנחנו לא מפסידים, אנחנו מקום ראשון, אפילו טקו, אבל סביליה...
כשיש את אתלטיקו מדריד, אוטוטו, כאילו ביום שבת.
עכשיו קודם כל אני רוצה להגיד מילה טובה לסביליה, שזו אחת הקבוצות הכי כיפיות לראות, הם כבר עם 13 שערי זכות, פבלו מצ'ין עם המאמן שהוא היה בג'ירונה וניצח את ריאל גם שם.
הראשון שעושה את זה, שמנצח... את ריאל מדריד בעצם פעמיים מאז תחילת העונה שעברה. כלומר, זה...
הוא מאמן עם עתיד מזהיר, עשה עבודה אדירה בג'ירונה.
דומה לאחד מהדמויות בנרקוס, דווקא אחד מהדמויות היותר, ההוא שהלשין עליהם, אבל כן.
אבל תשמע, לגבי ריאל, אני חושב שכל מה שחששת, כל הדברים שחששת, הדבר אחד חששנו, או די ריאל חששו, אפשר להגיד, שהעזיבה של רונלדו, אתה יודע, דיברנו בהתחלת העונה, שבנזמה ובייל כבשו 7 שערים, היא נפטרה בה, לא נפטרה בה, בדיוק דיברנו על זה, שבמשחקים הגדולים האלה, אתה יודע, שצריך את המחץ, ושהיריבות יותר חזקות, יותר סגורות, צריך כמובן להיות יותר קליני, זה לא קרה, אז קודם כל בא בגזרה התקפית, שריאל לא יכלה לחזור למשחק, ולא מי שיחזיר אותה.
וצריך גם, תראה, כאילו, הם ניצחו את הקבוצות שהם היו אמורות לנצח, שהם היו אמורים לנצח, הם לא ניצחו את הקבוצות שהם טיפה יותר קשות, כלומר, גם אתלטיקו מדריד בסופרקאפ וגם סביליה, ואתה יודע, אני כבר רואה כל מיני תגובות, הנה, הבלוף שלהם נחשף וכל הדברים האלה. השאלה, האם ריאל מדריד, עם הסגנון הזה, המאוד טיקי-טאקה אוריינטד,
הרבה פוזשן
וכו', האם זה מה שמתאים לריאל מדריד במשחקים נגד הגדולות? כי אנחנו יודעים שקבוצות שמתעקשות להחזיק את הכדור הרבה פעמים נעקצות, והרבה פעמים לא מצליחות להיכנס למשחק, כי אוקיי, משחק מסירות, אתה יודע, הוא נועד לגרום לך לנוח ולקבוצה היריבה לרוץ. זה כביכול התפיסה. זה לא בהכרח נכון, אתה חייב לרוץ, אתה חייב להיות אינטנסיבי במסירה, אתה חייב שכל מסירה תגיע למקום, אתה חייב הרבה תנועה. אם אתה לא עושה את זה, אם אתה לא מחויב לזה, ולסגנון הזה במיליון אחוז, אז הקבוצה שתהיה מחויבת לסגנון האחר במיליון אחוז, תנצח.
כן, ואתה יודע, דיברנו המון על חוליית הקישור של ריאל, וזה שלישייה היסטורית, הכל נכון, אבל בשלישייה הזאת, אין לך מישהו שיכול לקחת את הכדור ולהתקדם, לא מודריץ', אתה יודע, הוא לא מהיר, כן, הוא לא עושה הרבה יותר מדי, יותר דריבלים כמו שעושה בעבר, כמובן קרוס וקזמירו לא.
ואיסקו בבית חולים בגלל הפנדצית.
ואיסקו עד הקלאסיקו כנראה עם הפנדצית, כן. זאת אומרת, עד סוף אוקטובר, אז זה שם הרבה על הכתפיים של אסנסיו, שנגיד אתה מצפה לראות אותו כמובן בתקופה הזאת.
ואנחנו צריכים לזכור שאסנסיו, ואם אנחנו כבר מדברים, אתה יודע, על שחקנים שהוא צריכים להוכיח את עצמם, אז אסנסיו במיוחד אחרי המונדיאל, עדיין לא, כאילו, הוא צריך להוכיח את עצמו.
בהחלט, ואתה יודע, שרונלדו גם פינה לו את המקום, ורונלדו אמר עליו שהוא רואה בו כישרון כמו, שזה מחמאה אדירה, אבל כשרונלדו, או כל אחד אחר משווה אותך לרונלדו, או רונלדו לעצמו משווה אותך, אתה צריך קודם כל לגבות את זה ביציבות, ובמספרים, וזה המבחן שלו, העונה לתת מספרים יפים, אתה יודע, 20-10 נגיד מינימום כזה באזור.
20 שערים,
10 בישולים, ושוב, אני מתחשב בזה שריאל קבוצה שאמורה להגיע לאזור המאה שערים. אז כן, אבל הסגנון הזה, תשמע, הוא מדהיג, כי אנחנו ראינו את ליברפול ממקסמת בעונה שעברה, את בעצם, את האנטידוט לזה, את איך לשחק מול סיטי שהיא פירקה אותה.
כן.
נכון שמול ריאל בגמר, שוב, זה לא הפסד טקטי בגמר, זה הטעויות של קריוס, אתה לא יכול, אבל ליברפול זה באמת היה, אני חושב, מבחינת טקטית, המאור הגדול של העונה שעברה.
וסביליה עשתה הרבה מזה, כי אנחנו ראינו, תראה, איזה טוב זה לשחקנים הקדמיים לקבל את הכדור במקומות שאליהם הם רצים. למשל, אנדרי סילבה, שני שערים ב-24 משחקים בסריה בשנה שעברה, שני שערים רק נגד ריאל מדריד, יש לו כבר 6 שערים מהעונה. ויסן בן ידר, שהוא לא שחקן כדורגל כמו שהוא שחקן קטרגל, ואתה רואה את זה ביכולת שלו להיות מאוד מאוד מדויק מול השער. אני חושב שבשבעה מתשעה הביתות האחרונות שלו לשער היו שערים, ואתה יודע, הוא בקצב מדהים בקטע הזה, אבל כל הקבוצה, מי, אתה יודע, מי בנגע, ואתה רואה אותם פשוט פועלים ביחד באיזושהי פעולה מאוד אפקטיבית על הקישור, חטיפת הכדור, או אתה יודע, ריצה קולקטיבית של 3-4 שחקנים על אגף אחד כמעט, אתה רואה את חזוס נבס למשל רץ בצד ימין, והשחקנים רצים והם יודעים איפה הם מקבלים את הכדור, זה נראה הרבה יותר יעיל מאשר פעולות מורכבות שבסופו של דבר אולי מגיעות אתה יודע, לביתה. כלומר, אתה יודע, אנחנו בעצם במעין, איך נגיד את זה? בצומת דרכים כזה, של הכדורגל. כלומר, איך אנחנו, אתה יודע, זה לא, אתה, כאילו, אנחנו לא רואים את זה, אתה לא רואה את זה?
אני, אתה יודע, זה אפשר להגיד את זה. אני חושב שאנחנו כן בעידן בוא נגיד, משך החזקת הכדור שמובילה לשער יורדת מדי שנה, וזה אנחנו רואים במחקרים, ואנחנו יודעים שזה היום עומד על 10.2 שניות, משהו כזה, ירידה של, אתה יודע, אם אתה מסתכל לאורך 3-4 שנים, ירידה של מעל 20%, אז אתה כן רואה משחק יותר, אתה כן רואה את התלות אתה יודע, בשלישייה התקפית, בשלישייה הקדמית, שזה, אתה יודע, עד קלופ כולם היו בטוחים רק תביא שלישיית קישור אדירה, זה הכי חשוב. פתאום קלופ הראה שאם יש לך שלישייה התקפית אדירה, שמעבירה את כל הלחץ ליריב, אז זה כמובן נותן לך אקסטרה. וכן, סביליה, זה קבוצה שכבשה 6 שערים, כן, במשחק לפני זה, ופבלו סרביה, אני חושב, שחקן באמת, אתה יודע, פשוט נפלא, הוא קשר כל כך דינמי ויכול לעשות הכל, ואתה יודע, כולם טובים, אז כולם טובים, אנדרי סילבה, ויסאם בן ידר, פרנקו וסקו, אתה יכול להגיד כולם, אבל שחקן אחד שאני מאוד מאוד אוהב זה פבלו סרביה, ספרדי קלאסי, קשר עם כל האיכויות הטכניות.
אנחנו רואים, אתה יודע, איך קבוצות, איך שחקנים צריכים להתאים לסיטואציה מסוימת, ואתה רואה את סילבה, סילבה, הכרנו אותו, היה סקורר מצוין, לפני שהוא הגיע למילן, במילן, אתה יודע, הסיטואציה שם כנראה לא התאימה לו, גם הסיטואציה הטקטית, גם כנראה הסיטואציה האנושית, בסביליה הוא שחקן אחר לחלוטין, מן הסתם הוא כובש, ואתה יודע, כבר אני רואה אוהדי מילן, אומרים, הנה הוא יחזור אלינו, כאילו, יופי, הוא יחזור אלינו, אבל לא בטוח שסילבה במילן, זה אותו סילבה שיהיה בסביליה, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה, אתה צריך להתאים לסיטואציה מסוימת, וכולי.
אבל כל העניין הזה של השאלות, אתה יודע, זה באמת, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל זה נושא, כמובן, בעייתי,
כן, אז אנחנו נדבר על זה, אני רוצה לדבר שנייה על לוקה מודריץ'. אז לוקה מודריץ', שחקן השנה בעולם, the best, לפי פיפה, הוא עדיין לא זכה בבלון דאור, היו הרבה כאלה ששאלו, מה זה כל התקסים האלה עכשיו? אז יש כאילו את הזה, the best של פיפה, יש בלון דאור שהוא של הקיפ, פעם הם היו מאוחדים לשחקן השנה, ויש הם נפרדו לפני שנתיים לפי דעתי, ואז יש לך גם את שחקן השנה של וופה, שזה משהו שלישי ואחר, ויש כל מיני שחקני שנה, ראינו את ארנסטו ולוורדה, המאמן של ברצלונה, מתלונן על זה, ואומר שזה כמו שואו ביזנס, זה נכון, כל הגלות האלה, ותאחדו את זה, תעשו איחוד, בחיית, כאילו וופה בכל זאת, זה בדרך כלל, זה שחקן אירופאי, או שחקן שמשחק באירופה, כאילו, תאחדו את זה, פשוט תאחדו את זה.
תראה, כל הסיפור פה, זה בעצם האגו של פיפה, שהם מרגישים שהכדורגל צריך להיות רשום על שמם בטאבו, וראינו את זה בכל התחומים, ראינו את זה גם בפיפה וורלד קאפ, פעם מהגביע בין יבשתי, היום יש את הקלאב וורלד קאפ, קודם כל זה דבר נוסף, זה המקרה הזה של, כמו שאמרת, בלון דור, כל השנים האלה היה, וזה הפרס היוקרתי, האולטימטיבי, ואז פיפה מחליטה בניינטיז להתחרות, לשים את התואר שלה, את השחקן של השנה. קיצור, 2009 עד 14, הם בעצם האיחוד. אממה, הצרפתים, הפרס פוטבול, כשהיה את האיחוד, הם ראו שפיפה מתנהלים בצורה, הם טוענים, נוכלים, לא רצו לחדש חוזה, ואז
זה גם היה, פיפה שילמה לא מעט כסף ללקיפ על העניין הזה, כדי לקבל את הזכות לתת את כדור הזהב. עדיין כדור הזהב הוא הכי יוקרתי, כלומר, לא משנה מה פיפה תעשה, הכדור הזהב הוא הכי יוקרתי, הוא נבחר על ידי עיתונאים מכל העולם, לא בגלל זה הוא הכי יוקרתי, אבל הוא תמיד נחשב ליותר אובייקטיבי ויותר זה, וכשאתה מדבר, אתה יודע מה, כשאתה מדבר על תארים, בוא נדבר על זה רגע, כשאתה מדבר על תארים, כאילו ב-NBA וב-NFL וב-MLB ובליגות האמריקאיות, יש כאילו דיון הרבה יותר מקצועי, כן? כאילו, מחפשים את ה-most valuable player, את השחקן שיש לו את הערך הכי רב, ואז אתה יודע, אתה בודק ערך לפי נתונים, לפי סטטיסטיקות, לפי נרטיבים של, של, של איזשהו סיפור, ופה זה הכל מרגיש מאוד פוליטי, אפילו השער הזה של מוחמד סלח שנבחר על ידי האנשים, כאילו בחיית דינקום, זה לא שער השנה, הוא אפילו לא היה שער החודש, באותו חודש שבו מוחמד סלח כבש את השער, אגב המאוד יפה הזה, אבל הוא אפילו לא היה שער החודש בפרמייר ליג, כלומר, וכשאתה חושב על שער ואתה אומר, אוקיי, מה הקריטריונים לשער גדול, אז אתה חושב על איך אנחנו נזכור אותו, מתי הופקע, כלומר התזמון שלו, כי שער מספרת מ-16 מטר במשחק ידידות, הוא לא אותו דבר כמו שער מספרת מכמעט 16 מטר בגמר ליגת האלופות, או ברבע גמר ליגת האלופות, או אתה יודע, או שער וולה מטורף עם סיבוב מדהים כמו של בנג'מין פאבר בשמינית גמר מונדיאל, כאילו, אתה יודע, למה אין קריטריונים מקצועיים לבחור שחקן, לבחור שחקן השנה. למשל, לוקה מודריץ'. אתה יודע, אני עשיתי בדיקה על העניין הזה. לוקה מודריץ' נתן בעונה שער ליגה 1, 6 בישולים. אוקיי, עכשיו נגיד שהוא לא שחקן של מספרים כאלה, הוא אף לא היה שחקן של מספרים כאלה, של הרבה בישולים והרבה זה, הוא שחקן הרבה יותר צ'אבי, כן? היו לו עונות יותר טובות מבחינת כל הקריטריונים האחרים, כשאנחנו מסתכלים על סטטיסטיקות מתקדמות, כן? היו לו 6 עונות יותר טובות מבחינת מסירות מפתח, שזה אחד מהדברים שהוא עושה טוב, כלומר, הוא מעביר את הכדור לקו לפניו, כן? הוא עושה את זה, זה נקרא מסירת מפתח, שאתה בעצם מעביר את הכדור קדימה למצב של הפקעת שער. או לא מצב להפקעת שער, מצב ליצירת הפקעת שער. היה לו 4 עונות יותר טובות מבחינת כדרור, כלומר, הוא אולי לא מכדרר אדיר, אבל הוא כן לוקח את הכדור, ועושה את הכדרור הקטן הזה, שעובר שחקן אחד, או עובר שניים, או עושה סיבוב על שחקן, וזה נחשב כדרור. היו לו 4 עונות יותר טובות כאלה. עכשיו, אני יודע שהוא סקורד, זה נותן ציון כללי, ובעיקר על נקודות התקפיות, אבל עדיין, אתה יודע, כשמחשבים מסירות מפתח ומסירות רגילות ואיכות ביצוע של דברים, היו לו 7 עונות יותר טובות בהוסקורד. עכשיו, אני מדבר על העונות, זה גם בליגה וגם בליגת האלופות. אוקיי? הוא בעונות הטובות שלו ציון 7.80 ככה, כן? זה בעונות הטובות שלו. העונה, כאילו שהוא זכה עליה, בעונה שעברה, שהוא זכה עליה בשחקן הכי טוב של העונה, הוא היה 7-29. היה לו אפילו טורניר יותר טוב, טורניר בינלאומי יותר טוב, מבחינה אישית, ביורו האחרון, ביחס למה שהוא עשה במונדיאל. עכשיו, אוקיי, אתם רוצים להגיד לי, וואו, הוא זכה בליגת האלופות, והוא היה כוכב של הקבוצה המפתיעה במונדיאל, אבל בואו נחשוב מה היא עשתה במונדיאל.
120 דקות, כל הדרך.
היא לא ניצחה בעצם בנוקאוט, עד שהגיעה לאנגליה ומנצחת, ואז מפסידה בגמר. אוקיי?
ניצחה בערכה את אנגליה.
לא, אתה יודע, כאילו... אתה יודע, כאילו... נכון. אז השאלה היא... אתה יודע, זה לא הייתה עונה פנטסטית שלו מבחינה אישית, אינדיבידואלית. אם אנחנו נותנים פרסים אינדיבידואליים, אנחנו כן צריכים למצוא שחקן שהוא נתן עונה אינדיבידואלית יותר טובה.
אם רונלדו נשאר בריאל מדריד, אתה חושב שהוא היה השחקן השנה בעולם?
זו שאלה פרובוקטיבית.
אבל שוב, אני לא מדבר על פרובוקציות, אני מדבר על הטיות. היה איתנו לפני 3 שבועות כאן טל מונטל. עכשיו, כל הפרסים האלה, האישיים בכדורגל, הם עמוסים בהטיות. למשל, אם מודריץ' זה, אתה נותן לו פרס, כי אתה אומר, הוא כבר כמה שנים בטופ, אז התחושה הזאת שהנה מגיע לו הכרה הזו, כי הוא כמה שנים וכל ההכרה הלכה לרונלדו. זה למשל צד אחד. צד שני, הנטייה שלנו להעצים את האינדיבידואל בהישג קבוצתי. קרואט הצליחה, אז אם יש שם מישהו מריאל מדריד, חייב ללכת לו כל הקרדיט, כי הוא הצליח גם עם ריאל מדריד. שזה כמובן שטות, אתה יודע, זה משחק קבוצתי, דבר, ומה שאמרת, הזכרת את ה-NFL, שחקני הגנה, בוא נבחר, אתה יודע, לבחור את יש לך את המציין הגנתי, התקפית, זה לא אותו דבר, כי ב-NFL זה גם, אתה יודע, אתה עולה קבוצת הגנה, קבוצת התקפה, אבל אנחנו, רפאל ורן למשל,
כן.
אם אתה לוקח קריטריונים של, אתה יודע, זכייה וזה, וזכה בכל דבר השנה, היה מצוין, אתה יודע, אפשר להגיד סחב את רמוס בשלבים מסוימים גם, אתה יודע, למרות שיהיו כאלה שיצחקו על זה, אבל בסדר, אני מקבל. ואני מזכיר לך גם גריזמן שיש את זה, אתה יודע, הוא זכה, אבל הוא היה שם, הוא לא היה בורג מספיק. בוא נגיד ככה.
כן, אבל גריזמן למשל, אם אנחנו מדברים על אינדיבידואלית, הוא כבש או בישל בכל אחד מהשלבי נוקאוט, אוקיי? כולל בגמר.
הפנדלים, בסדר, הוא לא הרשים בשלב הבתים בכלל.
בסדר, שלב הבתים לא הרשים, אבל הוא עשה את מה שהוא היה אמור לעשות מבחינה אינדיבידואלית, והוא עשה את זה בצורה הכי טובה, אוקיי? אתה יודע מה? הדבר הכי אבסורד בכל העניין הזה של הפיפה, סלח מועמד לשחקן השנה, לא בהרכב השנה.
כן.
כאילו, מה אתם רוצים?
גם שוער השנה היה דחה, כן. וקורטואה סליחה, ובהרכב השנה...
ועכשיו למשל, דני אלווז בהרכב השנה, למרות שהוא לא שיחק ב-2018, כלומר, הוא כמעט ולא שיחק ב-2018 בגלל הפציעה, הוא לא שיחק במונדיאל, הוא לא היה בליגת האלופות בבורג.
זה
שהשחקנים... לא, אבל זה אותו, זה כאילו זה מאוחד, הפיף פרו וה...
כן,
אבל... זה פשוט... מגוחך, זה עושה, זה באמת צחוק מהעבודה. אם אנחנו רוצים, אתה יודע, אם אתה רוצה באמת תארים אינדיבידואליים, שאני, שוב, אני נגד תארים אינדיבידואליים, אני חושב שהתארים החשובים הם התארים שקבוצות זוכות בהם בגלל שזה משחק קבוצתי. אבל אם אנחנו עושים תואר MVP של הכדורגל, תעשו את זה כמו שצריך. תבדקו באמת מי ה-MVP, אוקיי? הקפטנים, הם בוחרים לפי פוליטיקה. הקפטנים שבוחרים בעצם, הם האלה שבוחרים את השחקני השנה ואת את הדברים של פיפה, כן? הם, הבחירות שלהם היו פוליטיות רובם. רונלדו לא מצביע למסי, אתה יודע, כאילו, מה?
אני לא חושב שכולם פוליטיים, תראה, בסופו של דבר, אני חושב שכן יש איזה רוח מסוימת, הם מתייחסים בסביבה.
הארי קיין בחר בגר סאוטגייט למאמן השנה.
הוא בחר בארי קיין בשחקנים.
בסדר, אבל הארי קיין בחר לסאוטגייט כמאמן השנה. אתה יודע, דברים כאלה. סאוטגייט, סבבה, הוא לא מאמן השנה.
מצד שני, קיילי למשל, לא שם את אלגרי בכלל.
יותר מזה, נכון. ויותר מזה, יש לך כאילו את דשאן מאמן השנה, כן, כי הוא זכה במונדיאל. הוא לא עשה שום דבר אחר מן הסתם, הוא זכה במונדיאל, אז הוא מאמן השנה. הוא זכה אבל במונדיאל, אז למה הוא מאמן השנה? כלומר, כי הוא קיבל את התואר שלו שהוא השיג, כן? ומקום שני לא אמור להיות המאמן של קרואטיה. אתה יודע, כאילו, כי, אוקיי, מה הוא עשה? הוא אימן 6 משחקים, כאילו, אתה יודע, כאילו, what the fuck?
אני בעד, דבר מאוד פשוט, אוריאל. יש לנו, כדורגל הוא משחק קבוצתי. אנחנו מדברים כאן על פרסים אישיים. ופרס אישי לא צריך ללכת, אתה יודע, וזה משהו שאני אגיד אפילו פרובוקטיבי, לא צריך ללכת על סמך זכייה של קבוצה נבחרת במשהו, אם אתה כן שם שער ניצחון בגמר והיית מצוין לאורך הדרך, בסדר. אבל השחקן הכי טוב השנה הזאת היה לאו מסי. נקודה. אם תסתכל על הסטטיסטיקה, אני לא מדבר על תחילת העונה הזאת, כי גם כן, שחקן של 2018, חכים את זה, מה אנחנו, רק נגמר קיץ, צריך להגיד, 2017-2018 זה גם התאריכים אגב, זה מי ש... וכל ה... אתה יודע, יש פה כל כך הרבה בעיות, אבל אני חושב באמת שאם אתה, אתה צריך לתח את זה אינדיבידואלית, לראות מה השחקן עשה, מה הקבוצה עשתה בלעדיו, בהיבט הזה, ולא רק עכשיו, גם שנים קודמות, שמסי לא זכה, הוא חושב שהוא היה ברמה משלו. זו דעתי האישית, והיא מגובה במספרים.
אוקיי. אגב, פרגון...
מה, יש לך, מי השחקן הכי טוב של השנה? כאילו, תסתכל. עכשיו, תבוא לאורך זמן, אתה צריך לתת פה יציבות, עקביות. העניין...
מבחינת מספרים ומבחינת יציבות, בכל התחרויות, גם בליגת האלופות וגם בליגת, זה לא מסי. כלומר, אין פה בכלל זה. השאלה, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הנרטיב הכללי, ושחקן שסחב יותר וכולי, אתה אומר, אוקיי, בסדר, לוקה מודריץ', הוא היה בקרואטיה, והוא היה בריאל מדריד, אבל אתה מבטל לחלוטין...
אני גם לא מקבל את זה, מה זה קרואטיה?
נכון, נכון, אבל אתה מבטל, אתה יודע, אתה מבטל פה גם עניין של כאילו, אתה נותן כובד, משקל אדיר למונדיאל, אוקיי? שזה בסדר, סבבה. נגיד הוא שווה 30%. הוא לא 30% מהמשחקים ששחקת, נגיד הוא שווה 30%. למה לא אז סלח? או הארי קיין? או, אתה יודע, משהו כזה. שאגב, הפרמייר ליג...
סניידר ב-2010 הפסיד למסי, שאז, אגב, אני אומר לך משהו, וידוי אישי, אני בכיתי, אני חשבתי שסניידר מגיע.
אגב, גם לאיניאסטה הגיע.
אבל בדיעבד.
גם לצ'אבי הגיע הרבה פעמים. אתה יודע, כשאתה מסתכל באופן כללי על, נגיד, הנרטיב של העונה, אז מי שקבע אותו בהרבה מובנים, גם כשספרד זוכה ביורו ובמונדיאל וביורו, זה היה צ'אבי ואיניאסטה שעשו את זה, אתה יודע, והם לא זכו בשום תארים אישיים, אתה יודע, כאילו, היה כמה ופה ושם, אבל לא.
כי הם בעידן של מסי ורונלדו, אבל הריכוז של כישרונות במועדונים הגדולים הוא גם מייצר, אתה היה מייצר מצב שהוא לא אמיתי. תראה, הרי אם סכר רמוס לא נוגע עכשיו שוויון מואטלטיקו, רונלדו הוא לא שחקן השנה כנראה בעולם. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים עושים, שחקן אחד כובש, אז אתה מעלל הרבה פעמים את האחר. שוב,
okay.
זה מעניין, זה שווה דיון רציני, גם, אבל צריך להגיד, מחלוקות בכל מקרה תמיד יהיו, גם ב-NBA, אתה יודע, זה
ברור,
טוב.
ברור, ברור, ברור. אבל אתה יודע, כאילו גם ג'יימס הרדן, כשזכה ב-MVP, אתה יודע, בסופו של דבר, אז אמרו, כן, זאת הייתה העונה הכי טובה של ג'יימס הרדן, והוא זכה בזכות זה, באיזה, אני חושב שתנאי בסיסי לדבר הזה, לראות אם זה העונה הכי טובה של השחקן. ולוקה מודריץ', מספרית, וגם אתה יודע, מבחן העיניים, כשאתה רואה את העיניים, הוא לא היה השחקן הדומיננטי האדיר, שהוא היה...
מוחמד סלח נתן עונה הרבה, הרבה, הרבה יותר גדולה, וזה שהוא מגיע פצוע למונדיאל, בנבחרת של הגלות, לא צריך לפגוע בו לטעמי, אני חושב שסלח...
הם לא הגלות, הם...
לא, 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 אני סליחה, אבל אני מתכוון יחסית אליו, כי סלח הוא ברמה אחרת, יש שם כמה אלנני וסופח, יש השחקנים לא רואים, סליחה, משנה אליו, אם יש לנו מאזינים במצרים.
אורי לוי, זה, סליחה לך. בכל מקרה, קצת פרגון ללוקה מודריץ', לפני 5 שנים הוא מגיע לריאל מדריד, אומרים שהוא השחקן הגרוע בתולדות לליגה, ההחתמה הגרועה בתולדות הליגה, לא השחקן הגרוע, ההחתמה הגרועה בתולדות הליגה, מאז הוא זכה ב4 גביעי ליגת אלופות, הוא זכה בלליגה, כמעט זכה במונדיאל, זכה בשחקן המונדיאל, מה שנקרא הגולדן בול, ושחקן השנה בעולם. באמת, אתה יודע, כשאנחנו חושבים על שחקנים חסונים מנטלית, אתה יודע, שיש להם את החוסן המנטלי להתגבר על בעיות במהלך הקריירה, על בעיות בהתפתחות, על בעיות בילדות, הסיפור של לוקה מודריץ' הוא כזה, של התגברות על בעיות, ועכשיו הוא עומד מול בעיה שהוא עשה לעצמו בקרואטיה, הוא לא ישלח לכלא, כנראה, אבל הוא כנראה יורשה בעדות שקר, מה שיחתים כמובן את המורשת שלו וכולי, אבל אנחנו מדברים על מישהו...
בקרואטיה, אני לא חושב שבעולם כל כך. זאת אומרת, זה בעיקר
בקרואטיה, אולי באנגליה. זה בקרואטיה, אבל אתה יודע.
שופטים דוקולוגיה כדורגלן, גם אדם מה שעבר.
אז ככדורגלן, אתה יודע, השחקן הצנום הזה, שהוא כל כך דומיננטי, אתה יודע, שהוא ימציא מחדש את היכולת מסירה עם הפעל, שאתה יודע, כאילו, שהוא עבר, אתה יודע, גדל במחנה פליטים, הרגו לו את הסבא בערך מול העיניים, שרפו את הבית.
הוא נקחה מאימונים, והוא שחק עם כדור מהפחים, וכל מה שאתה
רוצה. חוסן נפשי, חוסן מנטלי, זה פשוט, אתה יודע, כשאתה חושב על האלמנטים שבונים שחקן, זה הדבר, ואנחנו באמת רואים את השחקנים הכי טובים בעולם, זה זה. יש להם את זה. יש להם את היכולת להתאושש מפגיעות, מפציעות, מפגיעות נפשיות. אתה יודע, יכולת, אני לא יודע אם זה הדחקה או זה, אבל יש להם יכולת פשוט להתגבר על העניינים האלה ולהפוך להיות השחקנים שהם. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים על לוקה מודריץ', זה שחקן שסוחב, אתה יודע, את הרצונות ואת הדרישות של אומה שלמה. שזה אומה קטנה, אבל זה עדיין אומה שלמה.
כן.
אתה יודע, זה גם כן מראה על אישיות ועל אופי.
בהחלט, ואתה יודע, אחד הדברים שאנחנו בשבילנו מואן אליו, אבל לעלות להצטדיון כדורגל הוא 80 אלף איש, בלחץ האדיר הזה, אתה צריך איזה משהו שיישר אותך, שתהיה כל מן ממוקד, ואתה יודע, ששום דבר לא יסיח את דעתך, זה משהו שיכול לגרום לך לאיזו תחושה של וואו. הרעב הזה, כמו שאתה מדבר, מקום, זה הסיפור הקלאסי של הכדורגל, לבוא ממקום של עוני, של אין, של לגדול עם הרעב, לכן בנים של כדורגלים גדולים, הרבה יותר קשה להם, כי הולך להם יותר קל. אבל אתה יודע, מה שלא מדברים עליו עכשיו, אבל מאוד יכול להיות, אנחנו בנקודת ציון היסטורית. אנחנו היינו בעידן הזה של רונלדו ומסי, שהוא נגמר. עכשיו,
הוא כאילו לא נגמר עדיין.
הוא כאילו נגמר בטבעיות, כי מודריץ' זה כאילו ריאל עדיין ריאל, אבל אתה יודע, יכול להיות, אנחנו בעשור שלם, בעצם מאז 2007 קקה, שכל הפרסים הלכו למסי ורונלדו, ולא היה דיון אפילו, אתה יודע, מקום שני, נכון, איניאסטה היה קצת מקום שני, וצ'אבי וזה, אבל זה מעניין. תראה, גם מוחמד סלאח הרי, שהיה שם חזק בתמונה, ועם ליברפול זוכה בליגת האלופות, אני חושב שסלאח יכול לוקח את הפרס.
כן.
מסכים איתי. ככל הנראה, ליברפול לוקחת, הרי ליברפול שלוקח ליגת האלופות, זה אז אתה יודע, תראה כמה משחק אחד והפציעה וכל הסיטואציה גם.
אנחנו נדבר באמת על הכוכבים הבאים, כי גם הולך להיות בלון דאור לאנדר 21, כנראה שזה מה שנקרא תואר על שם קליאן אמבפה, אבל ברצלונה, נדבר קצת עליהם, ואז קצת נדבר על מה שקורה בהתאחדות כדורגל הספרדית.
שזה אגב, את ההצבעות, אתה ראית של השחקנים?
כן, 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 משהו שבלט לך לעין?
אני חושב שכן ראוי להזכיר שמסי הכניס את רונלדו.
ורונלדו לא הכניס את מסי.
כן, אבל גם מסי שם אותו שלישי, אחרי אמבפה וגריזמן, אם אני זוכר.
קיצר, זה לא, אתה יודע, זה לא מקצועי. זה לא, יש סיבה שהרבה שחקנים שהם הופכים לפרשנים, הם לא טובים מספיק בזה, אוקיי? אתם טובים בכדורגל, אולי אתם לא טובים בלהבין כדורגל, הרבה פעמים. אבל אני
צריך לייצר,
או להבין נרטיבים.
צריכים לייצר תחרות שקוראים לה סוכן הזהב, ואז ג'ורג'ה מנדש, אתה יודע, מינו ראיולה יהיה המתחרה העיקרי שלו.
לא, יש,
פורבס, ג'ונתן
ברנט
יהיה גם.
פורבס פרסם את זה, כן. כן, כן, פרסם את זה, אנחנו נפרסם את זה בעמוד שלנו. בכל מקרה, ברצלונה מפסידה ללגנס, לגנס מקום אחרון בליגה, המלפפונים.
קיבלו את המלפפון.
אוקיי, אפשר להאשים את ולוורדה בזה, כי אתה יודע, גם ורמלן, מגן שמאלי, הכל היה מעוות שם. אתה יודע, כשאתה מסתכל על גם השערים שספגו, כאילו הם לא היו מוכנים בשיט לקבוצה הזאת. והשער הראשון, שער מרהיב של קוטיניו, היה כאילו שער שאולי בלבל את ברצלונה בהרבה מובנים, וזה מגיע אחרי 2-2 עם ג'ירונה, הם משחקים מול בלבאו בסוף השבוע, זה נראה כאילו משהו שם, אתה יודע, במכונה נתקע כאילו, והם לא מצליחים לשחרר את זה, והם עדיין נורא תלויים במסי, מסי עושה הכל עבורם, וברגע שאתה סוגר את כל האמצע הזה, מאוד, אתה יודע, אף אחד אחר לא מצליח לייצר אם הוא לא מקבל את הכדור ממסי. אגב, גם השער של קוטיניו זה שהוא קיבל את הכדור ממסי.
כן, וכל העונה שעברה, ברסה ההפסד היחיד שהיה מחזור לסיום, מול לבנטה, גם קבוצה בלמד, כמו לגנס, ועכשיו זה מגיע כבר בתחילת.
אז זה הסוד, זה הסוד. אולי ריאל מדריד צריכה לקרוא לעצמה, ליאל מדריד.
לא ריאל מדריד, גם. מסי, הדאגה, תשמע, שלושה משחקי חוץ ראשונים של העונה, הוא לא מגיע, הוא אמנם, במשחקי הבית מסי נותן הצגות, שאתה תופס את הראש, אתה 90 דקות מרותק, ופשוט נהנה, משחקי חוץ, זה לא אותו מסי, אנחנו גם, וכמובן כל ברסה בירידה, במשחקי החוץ עד עכשיו, ולגנס, תראה מה שהם עשו אתמול, שני שערים ב-68 שניות. זה... קבוצה כמו ברסה לא יכולה לנפילת ריכוז כזו, נגיד ביובה אני לא רואה אותה חוטפת שני גולים, אחד אחרי השני ככה. זה הטבע של הכדורגל, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כל הזמן, את המומנטום, איך שערים, פתאום יש שער, שער ומיד עוד שער לאחד הצדדים, כי זה משנה מומנטום, כי שחקנים יוצאים מעמדות קצת, זה ככה.
והיום אתה יודע, אתה צריך אובדן ריכוז של באמת שנייה, ואתה פתאום אתה, תראה מה קרה לפיקיה. ואגב, פיקה גם, הוא היה אחראי על, ה, על אחד מהשערים של ג'ירונה.
מצד שני הוא גם קבע שם, אבל,
כן, אבל
הוא
תפקידו
כאילו, להגן.
השאלה אם יש פה איזה משהו שאתה אומר, אוקיי, יכול מאוד להיות שהסגנון שברצלונה רוצה לשחק לא כל כך מתאים לשחקנים האחרים, כי אין, התחושה שלי גם כשהם ניצחו, שיש משהו מאוד לא מאוזן, גם בהגנה, גם בקישור האחורי, אתה יודע, יכול להיות ש, 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 שפאוליניו היה חשוב יותר ממה שאנחנו חושבים, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, יש פה איזה משהו לא מאוזן קצת. יכול להיות, אגב, שזה, אוקיי, זה התחלה, זה משהו ש...
כן, בוא לא נשכח שזה מחזור אמצע שבוע,
כן.
וזה לא ליגת אלופות, זה מחזור אמצע שבוע שבדיוק נועד לעשות את הרוטציות האלה, וראינו את זה אתמול ברחבי היבש, אתה רואה שחקנים צעירים, קיבלו אותה, ראית דורטמונד איך הם התפרקו אפילו.
דורטמונד פרקו.
פרקו 7-0, כן, אנחנו נדבר עליהם אולי במשך. אבל לגבי ברסה, ורמלן מגן, כמו שאתה אומר, ואז אתה שואל את עצמך, באמת, את השאלות ששאלנו שאלות בשנים האחרונות, אלא חוסר עומק, מי יכול למלא את התפקיד של נגיד ג'ורדי אלבה, אז אתה אומר, סרג'י רוברטו ונלסון סמדו, אתה יודע, אפשר לעשות את זה, אבל אתה יורד ומאבד ברמה, מה שמדהיג, תראה, אתמול מוניר חלה יפתח, לואיס סוארז קיבל מנוחה, וצריך להגיד, כולם חשבו שזה הצעד הנכון, כי סוארז גם לא חד ממש, קצת ירד, וגם אתה מרגיש שהוא קצת אולי צריך את זה, אבל אני חושב שבלוורדה, שאתה יודע, היה מאמן של 4-4-2, בשוב בעונה שעברה, והעונה הוא יותר גמיש אולי.
זה שוב חלק מהעניין של ה... אתה יודע.
אבל אני חושב שהוא גם לא יודע כרגע מה הרכב הטוב שלו, יש לו את ארטור, יש לו את וידל, יש לו את רקיטיץ', בוא נגיד שאם עכשיו יש לו משחק רבע גמר ריאל מדריד, אתה יכול לתת לי את הרבע גמר ליגת אלופות ריאל מדריד, אתה יכול לתת לי את ההרכב שלו, אני חושב למשל שרק איתי שיפתח, שהוא ילך למניות הבטוחות שלו מעונה שעברה, כי הוא עדיין לא יודע.
כן, זה אחד מעניינים, אתה יודע, שאתה משנה בעצם מערך, ואתה מנסה להכניס את אוסמן דמבלה, ועוד יש את מלקום שאתה צריך להכניס, פתאום יש בעיות, וסוארז דורך קצת, אתה מבין, יש איזושהי בעיה באיזון שם, ואני חושב שהם יצטרכו לעבוד קשה, כדי להרכיב מחדש את מה שעבד טוב בשנה שעברה, במובן הזה לריאל מדריד ולברצלונה, הם כאילו במעין תקופת מעבר כזאת, שתי הקבוצות, אולי לברצלונה יש יתרון בקטע הזה, בגלל שבסופו של דבר, אתה יודע, יש להם את מסי, ויש להם קבוצה שרצה הרבה יותר זמן ביחד, כלומר, נגיד שלד שרצה יותר...
ואת קוטיניו שאני חושב...
לא שלד, לא שלד, סליחה, הם... אתה יודע, הם יודעים כאילו, יש להם את הסגנון שלהם שהם יודעים תמיד לחזור אליו, שזה משהו שריאל מדריד בונה, ואני לא יודע אם לופוטגי יכול לשחק את הסגנון שעבד מצוין לריאל מדריד בשנים שעברו, שהיה סגנון מאוד ישיר, כי אין לך שחקן כמו רונלדו, שבעצם ייקח את כל הכדורים האלה, יהיה בסוף המסירות מפתח הישירות. אז אולי לברצלונה יש יתרון קטן הזה, אנחנו נראה...
בוסקץ מאוד מאוד חשוב לסגנון הזה, וכמובן מסי,
אגב, גם בוסקץ קצת...
בדיוק, זה גם עניין הגיל, ודיברתי על פיקה, אז גם אותו, ואגב, אני אזכיר אוסקר רודריגז, שכבש שער הניצחון, הוא מושאל מריאל מדריד, ותשמע, לגנס... זה מועדון קטן, זה מועדון שאתה לא סופר, הם ניצחו את ריאל מדריד גם השנה, אני חושב, זה היה,
כן.
נכון? אז כן, זה מדהים, וזה יפה, וזה בעיקר תשובה לכל אלה שמזלזלים
כן.
בליגה הספרדית, וחושבים שנריבות.
כן, עדיין, ריאל מדריד, ברצלונה, כנראה מקום ראשון
לא,
שני,
אבל, אנחנו נתלן. הרי זה אמור להיות המשחק שהולכים לארצות הברית, כזה סוג של משחק, לגנס
כן,
ברסה.
כן.
עכשיו, כל הדברים של לגנס, עכשיו לא רואים ניצחון כזה היסטורי, זה עוול זה.
וזה מביא אותנו לסכסוך בעצם שנוצר השבוע בטוויטר, בין היושב ראש להתאחדות לכדורגל, היושב ראש שלה לליגה, סכסוך שבעצם התחיל עם זה שרוביאס, היושב ראש של ההתאחדות כדורגל, מעלה תמונה של אישה שמתייבשת, שאישה שהתייבשה במשחק לליגה, לליגה מפזרת את המשחקים מהצהריים בעצם עד הערב ובשעות מאוד חמות, ובגלל זה יש גם הפסקות שתייה וכו', והוא אמר שזה ביזיון, ואז חבר טבס מתחיל, והתחיל איזשהו ויכוח מאוד קטנוני, ואתה יודע, פופוליסטי כזה, וכללות בסוג של, וטבס אמר, אתם רק מחפשים כסף, אתם רק רוצים כסף, כי צריך להזכיר שההתאחדות לכדורגל מקבלת כסף מלליגה, בשביל הזכויות ניהול של הדבר הזה. שכל ההסקנות הזאת והבררה, כן, בסופו של דבר מגיע לעניין הזה של משחק ליגה בחוץ, בארצות הברית, האם זה יכול לקרות, האם זה לא יקרה, האם זה כן יקרה, מי בעד, מי נגד, ריאל מדריד נגד, ברצלונה בעד, ההתאחדות כדורגל נגד, לליגה מן הסתם בעד, יש פה הרבה
הרכבים. נגד, צריך להגיד, רוב הציטוטים הם נגד, פלורנטינו פרס אמר שאף פעם ריאל מדריד לא צריך משחק תחרותי מחוץ, אגב, גם מחוץ לגרמניה, אולי הנס ועוד אנשים בגרמניה אמרו לעולם משחק בונדסליגה לא יצא בגרמניה, גם עם כל הדומיננטיות וההשפעה של הקהל, אני לא רואה את זה בכלל קורה, אבל באמת מה שמעניין זה, אני חושב שראוי להזכיר, זה את אנדרי אניאלי, היור של יובה, בין 42 בלבד, זאת אומרת ברזלי, שחקן יובה, 5 שנים צעיר ממנו, שתבין את הסיפור, ואניאלי בכנס, בעצם היה כנס במדריד,
ואביעד למקה, חבר הפוד, שלח לנו את ההרצאה שלו, כן.
אני צפיתי בזה מיד אתמול, כל 45 דקות, שזה היה פנטסטי, הוא דיבר על שחקנים כמו פרארי, כמו איך צריך לשמור עליהם, ובקיצור, זו הרצאה מרתקת שאנחנו נפרסם, אני חושב בדף, של בכל יום נתון, ומומלץ מאוד באנגלית קולחת.
הוא מדבר, הבן זונה המוכשר הזה מדבר אנגלית, צרפתית, ספרדית, אתה יודע, כאילו איטלקית מן הסתם, אתה יודע, הכל בקוליות כזאת.
ובגדול אני רק אספר שהוא דיבר שם על שני דברים, מי שלא יודע, אניאלי הוא יור ה-ECA, איגוד הקבוצות, זה מכיל 200 קבוצות, כולל 4 קבוצות מישראל.
שאחת מהם בני יהודה.
כן, זה מאוד מפתיע. אבל כן, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בני יהודה, כן, זה הנציגות שלנו ב-ECA. בכל מקרה, אניאל דיבר גם על הצורך להוריד עומס מהשחקנים, ואיך היעד של הקבוצות זה 2024, בשביל מה שנקרא, לחלק מחדש את הזמנים, את לוח הזמנים, ועיקר את פגרות פיפה, שכמובן הפגרות הכי נוראיות של ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, שכל חודש כזה זורקים אותם, והרצון ליצור רצועות זמן יותר גדולות, עם יותר משחקים.
והפסקות, כן. חופש חינם, לא חופש חינם, סליחה, חופש חובה על כל השחקנים.
נכון, והעניין השני זה, אתה יודע, נושא של שיווק, גישה למשחק, או לאינגייג'מנט, וזה שזה הטווח היותר אסטרטגי, ושם הוא אמר כמה חשוב שאנשים צעירים יהיו במוסדות של הכדורגל, וכמה אין כאלה, ואדם אינטליגנטי, עכשיו כל זה למה אני מספר לך, כי הוא דיבר על העניין הזה גם של כדורגל בחול, כמובן הוא היה בספרד, הוא קיבל את הפרס לבפה מרוטה, המנהל הטכני, שקיבל את הפרס למנהל השנה, אחרי עסקת רונלדו, ואניאלי אמר שם שזה, אתה יודע, העתיד, הוא צריך למצוא את ההרמוניה והאיזון והתנאים וההסכמות לעשות את זה בצורה, כן, אבל הוא כן דיבר בעד הנושא הזה של משחקים בחול, והוא כמובן ציין את ה-NFL וה-NBA כדוגמה, כאלה שעושות את זה.
נכון, אבל ה-NFL וה-NBA, זה משחק שונה.
זה לא...
בדיוק, אתה יודע, ה-NBA, כל שחקן הכי טוב בעולם, ולא משנה מאיפה הוא, הוא רוצה לשחק ב-NBA, והוא יגיע ל-NBA אם הוא זה. אז אתה יודע, זה ליגה גלובלית, יותר מאשר ליגה אמריקאית. פוטבול לא משחקים בשאר העולם כמעט, אז אתה יודע, אז מן הסתם, אתה יודע, זה לא, זה עניין אמריקאי בלבד, אין להם אפילו קבוצה בקנדה.
הם משקיעים המון באירופה, NFL.
הם משקיעים, רוב ההשקעות שלהם בארצות הברית, עדיין זה 95% מההכנסות, זה מארצות הברית. כלומר, אין, אתה יודע, זה משחק אמריקאי, אין פה עניין כזה. ה-NBA זה משחק מאוד גלובלי, אתה יודע, ואנחנו חושבים על האולימפיאדה, שהם בברצלונה, שהם הביאו בעצם את ה-NBA, הם הביאו את הבשורה לכל העולם, אבל זה משהו אחר. אם אתה אומר לי עכשיו, כן, אתה אומר לי עכשיו שמרכיבים את הליגות מחדש, אוקיי? עדיין יהיו ליגות מקומיות. אבל הליגות המקומיות מסתיימות באפריל. אוקיי? אנחנו מקצרים את הליגות המקומיות, אפילו הגדולות ביותר, מקצרים אותם, הופכים אותם לקבוצות, נגיד, ל-16 קבוצות, הם משחקים, מגיעים לאפריל, זוכים באליפות, ואז יש לך בעצם טורניר כמו מונדיאל, דמוי מונדיאל, שהוא טיפה יותר מורכב, נגיד, מבחינת הפורמט שלו, בשביל שיהיה יותר הוגן, בין כל הקבוצות הגדולות באירופה, סופר ליג, שמתחת לזה יש לך סופר ליג 2 ונגיד סופר ליג 3, שגם הקבוצות, אתה יודע, גם מכבי תל אביב כאלה, יהיה לה סיכוי לעלות לסופר ליג 2 או לעלות לסופר ליג 1, אוקיי? ואז אתה בעצם יש לך מעין ליגה כזאת מאפריל עד יוני, אוקיי? עד סוף יוני אתה נותן, אתה נותן כאילו את הזה, הזוכה היא אלופת אירופה, כן? אז אני רואה משחקים כאלה, בין, אתה יודע, משחק בין ברצלונה נגד whatever, כן? ברצלונה נגד פרטיזן בלגרד, כן? אתה שם את זה בחול, בארצות הברית. אז אני מבין את את העניין. כאילו להפוך את זה, אתה יודע, לליגה גלובלית כזאת. תקרא לה אפילו לא יודע, EFL, אני יודע, משהו, אתה יודע, לא, EFL זה. אז אני חושב שגם לא יהיה לך התנגדות, כי הרי מי מתנגד מאוד לסופר ליג כרגע?
האוהדים המקומיים,
כי הם אומרים, מה, למה שה... אבל אנחנו רואים, אתה יודע, שאתה צריך כן למצוא ליגה אחת טובה שכולם ירצו לשחק בה, וזה יהיה הסופר ליג.
אני כל כך מסכים, אני חושב שהצעד הראשון בדרך לזה, הורדת הליגות ל-16 קבוצות, חובה מנדטורי, אפשר פחות, אבל לא יותר, פרוזינונה, אפס שערי זכות בשישה מחזורים ראשונים, זה משהו שלא קרה הרבה.
לא, אבל אתה יודע, לגנס, בסדר, הם ניצחו וזה, אבל אתה יודע, אתה יודע, בסופו של דבר, אם אתה רוצה, אם אתה חושב על עסקית ואיכותית, ואתה יודע, למנוע פגיעות בשחקנים, אתה צריך להוריד משחקים, אין מה לעשות.
קודם כל, לקצץ, זה גם היגיון הוא, כמו שאתה אומר, היגיון בריאותי, פיזי, וגם היגיון ספורטיבי. כשהפערים רק הולכים וגדלים, כלכלית, ניהולית, כל מה שאתה רוצה. ברסה וריאל יותר ויותר, סליחה, יש לה פחות ופחות יריבות, יש להם 10 נגיד קבוצות בטופ של אירופה, שאתה יכול להגיד, אחת מהם תהיה אלופת אירופה, ביהוק או ביקרוק, זה לא יהיה מישהי אחרת, ואני לארד שאני אומר 10.
אגב, סוף סוף יהיה לך ליגה מעניינת באירופה, הסופר ליג.
כן.
אתה סוף סוף יהיה.
אבל כן, ותשמע, למה לא לעשות, אתה יודע, טורניר, באמת, שוב, שאלה איך אתה בונה את זה, אני, אתה יודע מה, בוא נעשה ביחד, בוא נבנה מתכונת, אני ואתה,
לעונה, יאללה.
לא, לך צריך להיות סופר ליג, באמת, בוא, כי זה לא מסובך כל כך, אני חשבתי...
תראה, אני כתבתי על זה הרבה פעמים, יש את ה...
ושוב, מה שאמרת זה מצוין, אגב, שליגת אלופות תארך מיד אחרי, לא כמו כאן, שאתה לוקח אליפות, עובר פגרה, משנה קבוצה, מוכר את הכוכבים שלך, משחק אחד של מוקדמות, שתלוי העתיד הכלכלי עם את הקבוצה הקטנה, כן, פלי אוף, אם זה... יש פה יותר מדי משתנים וחוסר רצף, את דורטמונד המעליבה שלקחה אז אליפות, אתה רוצה אותה, אותה דורטמונד יד בליגת אלופות, לא את הדורטמונד של...
נכון, נכון, ואני חושב שזה גם הוגן יותר, עבור הקבוצות הקטנות, שאתה יודע, הן יכולות להמשיך, לסטר סיטי כזאת, ממשיכה לתוך הסופר ליג, עם המומנטום וכאלה, זה מן הסתם יהיה לה הרבה יותר טוב וכו', אבל... אתה יודע, זה צריך להרכיב את זה, אני חושב שגם הפורמט, יש פורמטים של Match Vision, שהוא פורמט כאילו שבו אתה עושה משחקי דירוגים, שאז יהיה לך, נגיד, אתה מחלק לשלושה דירוגים, A, B, C, כן? ו-A זה כאילו ריאל מדריד, ברצלונה, יובנטוס, כל הקבוצות הגדולות, B זה הקבוצות הפחות טובות, ו-C זה הקבוצות, אתה יודע...
אנחנו.
כן, אנחנו. ואז אתה, יהיה לך חובת משחק בכל מחזור, אתה משחק או נגד A, או נגד B, או נגד C, כן? ואז יהיה לך הרבה משחקים של C נגד C, שזה טוב לסים, בגלל שהם יכולים להשיג נקודות ברכב הזה, B נגד B, ו-A נגד A, ואז יהיה לך כל מיני משחקים ענקיים כאלה, Manchester United נגד יובנטוס וכו'.
איך יונייטד משחקים
נגד? לא, ואז במחזור הבא, אז יהיה A נגד C, B נגד A, או אתה יודע, או B נגד C, או אתה יודע, יהיה לך את הדברים האלה.
הרעיון בסופר ליג זה לייצר את ה... את הקצפת, זאת כן, אומרת, כן. אתה רוצה...
לא, אבל לא, אני אומר, גם בתוך הקצפת יש לך דירוגים.
דירוג, כלומר, חייב להיות דירוגים.
כלומר, גם ארסנל היא לא, היא לא, היא לא מנצ'סטר סיטי, אוקיי? ואתה יודע, הדירוגים...
זה דינמי,
כן, כן, זה, וזה משתנה, אתה יכול להיות, אתה יודע, פריס סן ז'רמן הם עכשיו בי, הם יכולים להיות A, אתה יודע, כאילו זה מין סתם משתנה. אז בכל מקרה... יש הרבה פורמטים, העניין הוא שצריך לשבת עם ראש פתוח, ולחשוב איך לעשות את זה בצורה העסקית הכי טובה, כי גם, אתה יודע, בסופו של דבר, אני מסתכל, יש כל כך הרבה כדורגל, זה באמת נורא, כי אתה מפספס כל כך הרבה, אתה יודע, אני יושב, ואני אומר, רגע, למה יש אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד, באותו זמן של נאפולי יובנטוס? אתה יודע, אתה אומר, כאילו, אתם מורסים אותנו, למה אתם לא חושבים על זה, אתה יודע, כאילו, אתם מאבדים צופים, בואו תעשו, תחשבו קצת.
אני לא חושב שזה מתנגש, כי זה 7:30 ו-9:45.
זה לא 9:45 ו-9:40?
לא, זה שבת 7:30 צ'לסי ליברפול, אם אני זוכר, אבל יש לך שבת...
לא, יש התנגשות של צ'לסי, יש התנגשות.
ואמרת, סליחה, הדרבי של אתלטיקו ריאל, כן, זה מתנגש.
כן, זה מתנגש.
צ'לסי ליברפול בבית זה 7:30.
בקיצר, אתה יודע, כאילו...
שמע, אני חושב שאתה צודק ב-100%, יש, צריך להיות גם מה שנקרא תאום בין הליגות, לטובתן, כי זה קניבליזם טהור. אתה יודע, הליגה, תגיד, אין לה אינטרס לשים את מילאן אינטר או את יובה נאפולי מול משחק גדול בספרד או באנגליה.
קיצור, לכו ל-NBA, תלמדו קצת. תלכו ל-NFL, תגמדו קצת ותחזרו אלינו. אנחנו בוא, אנחנו באמת, אנחנו 10 דקות על זה, אני חושב שניתן הרבה זמן. בוא נדבר על אלכסיס סנצ'ז, אוקיי? אני יודע, מנצ'סטר יונייטד, הכותרות הגדולות, זה המבט שנתן פול פוגבה למוריניו. תקשיב, אני לא יודע מה הוא אמר לו, אבל אני רק חושב, אתה יודע, אתה בסיטואציה כזאת שאתה מגיע לאימון, והוא, אתה יודע, נותן כיפים, הוא מבסוט וזה, ואז הבוס שלך אומר משהו, שאתה עצבני עליו כל כך. עכשיו תראה, פול פוגבה בהרבה מובנים הוא במעמד הרבה יותר טוב ממוריניו בתוך המועדון, כי פול פוגבה הוא חשוב לעסק,
הוא נכס.
כן, הוא חשוב לנכס שמנצ'סטר יונייטד זה נכס וזה עסק, הוא חשוב הרבה יותר מאשר מוריניו. למה? כי אף אחד לא קונה חולצה של מוריניו. אוקיי?
והמחיר של פוגבה הם מוכרים אותו 200 מיליון, או שאתה מביא תמורתו דיבלה או כזה.
כן, כן, הוא הרבה יותר חשוב. ואז מוריניו, שאתה יודע, זה כאילו, מול המצלמות, בטוח הם ידעו שיש את המצלמות האלה, אתה יודע,
אתה חושב שהוא ידע שיש מצלמות?
בטוח, אין מצב שלו. לפי דעתי עומד שם לידם אחד מהקציני תקשורת. אתה לא רואה את הדבר הזה. אתה לא, המצלמות גם הם לא, אתה יודע,
לא, מוריניו זה אחד שיודע איפה.
בדיוק, מוריניו מבין, ואז הוא אומר לו משהו, אתה לא, אי אפשר לדעת מה הוא אומר לו, כן, כאילו, יש מלא ספקולציה.
אולי הוא קץ אותו על זה שהוא עלה את הפוסטר הוא באינסטגרם, בעיתוי אחרי ההפסד לדר,
כן, אתה יודע, הוא קץ אותו, אתה יודע, ואנחנו כאילו יודעים שאתה יודע, הוא דלף מהחדר הלבשה, שמוריניו אמר לפוגבה, אתה בחיים לא תהיה קפטן של המועדון הזה, שדרך אגב, המועדון רוצה שהוא יהיה קפטן, כי הוא גם שחקן בית כביכול, והוא גם השחקן הכי חשוב במערך השיווקי.
ותזכיר איך זה קרה, שבעצם כל זה נולד, אחרי שפוגבה, מה אמר? אנחנו משחקים בבית סאטה גלנטי מדי, שאגב, אתה יודע, אפשר לראות בזה, או הוא אמר מה שאומרים, מה הוא אמר? הוא אמר את מה שכל בן אדם שראה משחק של יונייטד, מאז שאלכס פרגוסון הלך, כל אחד יגיד לך, שזה קשה לצפייה, שזה לא מצא את היכולת של שחקים. עכשיו, אתה יודע איך זה, שחקן עומד מול עיתונאים, והרבה פעמים עיתונאי יגיד לו, תגיד, אהו, נכון? ומספיק שיגיד, כן, בסדר.
כן, אבל פול פוגבה...
ואז ייקח את כל הציטוט ויתן.
כן, אבל פול פוגבה הגיע למיקזון, שהוא כמעט ולא עושה את זה, הוא בדרך כלל עם האוזניות והולך, לא, וזה, כאילו הוא רצה להעביר מסר, ויש לך את המלחמת פאסיב-אגרסיב הזה, בין פוגבה למוריניו, זה לא יכול להיגמר, בלי עזיבה של אחד מהם, שלפי דעתי זה נוטה יותר למוריניו.
בוודאי, ומוריניו, תראה, אני חושב שמוריניו מתנהג, ומתנהל לא בפעם הראשונה בקריירה כמו אחד שאומר להם, תפטרו אותי, אני רוצה את הכסף, הוא עושה הרי דברים שזה בלתי, רק באנגליה זה עובר.
לא, גם הדבר הזה שהוא, מה הוא אמר לפוגבה, שגורם לבן אדם, תשמע, זה וידאו מדהים, אני לא זוכר וידאו ששחקן, מרכזי בקבוצה, מסתכל ככה על מאמן, אני לא זוכר דבר כזה, אתה זוכר דבר כזה? תראה, היה
פרגוסון עם רוי קין, היו דברים,
כן, אבל זה, לא, וידאו שאנחנו רואים, אתה יודע, כאילו רואים משהו שהוא
אני אגיד חביבי כזה סכסוך. היה את אליו רוסטי שפליק לאדם לא היה שחשך לפתוע, אבל זה
לא, היה גם את מנצ'יני עם בלוטלי, אבל זה, אתה יודע, זה היה סוג של אתה יודע, גם בלוטלי הוא לא פה.
וגם, אתה יודע, מרסיאל שמעריכים לו חוזה, כי מוריניו באמת מהלכם מחכים, אני חושב, לה לא פועלים מהר, ומחכים לטיימינג המתאים לעשות את זה.
כי שוב, זה נורא תלוי במסחר בבורסה. אתה יודע, זה תלוי בסופו של דבר, כי
אנחנו בתקופה של פגרות נבחרות, אני כל הזמן אומר את זה, למועדונים, בייחוד מועדונים גדלים, יותר נוח לפטר בפה מאמן, כשאתה נכנס ויש לך שבועיים להביא, ושוב, זידן שנמצא בלונדון עם אשתו, שם בטלפון עושה חיים, אני בטוח אגב שמוריניו מקלל את זידן, שעכשיו באנגליה, והוא אומר לעצמו, אני לא הייתי עושה את זה בחיים, למרות שהוא בטוח היה כן עושה את זה, של לספר סיפורים. בעיקר, תראה, כואב לי על מוריניו, שהוא אפילו לא הצל של מה שהוא היה פעם.
גם מבחינת המעמד, איך שהוא מדבר, וגם שהקבוצה.
אגב, דרבי קאונטי, מה אתה אומר, ראית את מייסון מאונט?
אנחנו נדבר על השחקנים הצעירים, אחד מהם הוא מייסון מאונט, שאני מקדם אותו בעמוד. בכל מקרה, אלכסיס סנצ'ז הוא בעצם הסיפור של מנצ'סטר יונייטד.
שער כל 673 דקות, אם אני ראיתי משהו.
כן, נכון.
יונייטד, שהוא היה ממוצעים של כל 180, גם ברסה, גם ב בארסנל, ופשוט מאבד כדורים.
מאז שהוא שיחק ביונייטד, הוא שיחק 23 משחקים רשמיים, קבע 3 שערים ובישל 5. זה 1.87 מיליון לירות סטרלינג לשער בישול, לפי רק המשכורת שלו. כלומר, אנחנו מדברים על שחקן מאוד לא יעיל מבחינה כלכלית. עכשיו, יותר מזה, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות,
נכון בעולם, אני חושב, רביעית בגודל.
הכי גדולה בפרמייר ליג, והרביעית או החמישית הכי גדולה. עכשיו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות, אז סמולינג, מאז שסנצ'ס כבש את השער האחרון שלו, סמולינג כבש 3. מוחמד סלאח 23, אתה יודע, כאלה, אבל כשאתה מסתכל על הנתונים של אלכסיס סנצ'ז, אתה רואה שחקן שפשוט דואך. עכשיו, יכול להיות שזה הגיל שלו, אתה יודע, הוא התבסס על מהירות ועל כוח ועל עוצמה, ואין לו את זה יותר. הוא ירד בדריבלים שלו, למרות שהוא אחד מהדריבלים, עדיין אחד מהדריבליסטים הכי טובים, הוא ירד בדריבלים המוצלחים משישה ל3, ואתה רואה גם כן עוד משהו. הוא מאבד כדורים בטירוף,
זה גם אירופה.
כן, הרבה פעמים, בגלל שהוא
מינוס הכיבושים והבישולים בארסנל.
כן, ראם מצטרף אלינו. הוא מנסה דברים ולא מצליח, אבל הנתונים היחידים שהוא כן השתפר בהם, וזה תעודת עוני למוריניו. בארסנל הוא עשה 1.2 טאקלים מוצלחים למשחק. ביונייטד 1.9, כל הכבוד. בארסנל הוא חטף 0.4 כדורים ל-90 דקות, זה קפץ ל-1.1 ביונייטד.
הוא מאבד יותר, אז הוא גם רץ.
אז מוריניו אשכרה לקח את אלכסיס סנצ'ז, השחקן אחד מהשחקנים ההתקפים הכי טובים, ועשה אותו מגן שמאלי, מגן ימני, טיפה יותר מתקדם. זה, אתה יודע, זה באמת תעודת עוני לקבוצה הזאת.
כן, בהחלט, וראה, יש לך משהו להוסיף?
אין מה להוסיף מעבר לזה שכל שיחה סביב מוריניו משולה בעיניי לבזבוז זמן משווע, כי אני חושב שלכולם ברור שהסיפור הזה גמור.
השאלה היא שוב, מתי דיברנו על זה, שזה יכול
כן, לקרות כן,
בפרט
לא
הנבחרות עכשיו, מתי אישור אוקטובר נובמבר. כן, ואני אוסיף, אלכסיס סנצ'ז, הסיטואציה הזאת, תראה בדיעבד, מנצ'סטר סיטי הרי רצו אותו, והמשכורת שכל כך גבוהה, גם בגלל שסיטי הרי רצו אותו, היה שם מאבק עליו. אם הוא היה מגיע לסיטי, איך אתה חושב שהתרומה שלו? היית אומר, הוא דואך, היית אומר, וואו, אני חושב שהוא
היה ריאד מחרז.
במקומי, עזוב, במקומי. בסיטי במקומי. גם ככה, אחד מהסילבות, כל פעם לא מחוץ לסגל. כן, אבל גם ככה הסגל של סיטי כל כך עמוס, כל כך עמוס.
הוא הגיע כאילו סנצ'ז היה אמור להגיע במקום ריאד מחרז. ריאד מחרז הגיע. ריאד מחרז נתן שני שערים, אתה יודע, כאילו, אתה יודע,
כן, אבל ריאד מחרז הגיע מאוד צנוע לסיטי.
לא יודע מה זה, הוא היה שחקן השנה באנגליה.
אבל עדיין, אני לא רואה אותו, את ריאד מחרז, עם העבר שלו, לפחות גם איך שהוא היה בלסטר, מלבד הסוף, הוא לא הולך להוריד שם צרות בסיטי. זה לא השחקן שהולך לעשות בעיות בחדר הלבשה. ואני מזכיר לכם שדברוינה עדיין בחוץ, כן? יש כזה עומס כרגע בסגל, ודברוינה עדיין לא משחק, שהוא הכי בנקר ברכב.
כן, אבל אנחנו כן, זה, כן.
אבל סיטי זה משהו, אני חושב שסיטי יש לה בעיה עם פרננדיניו, שזה הוא אחרי הסי, ושחקן בעמדה שלו, אתה יודע, הם רצו את
פרננדיניו. וואי, הסי שלו היה, מה זה קצר? זה כזה אחרי הסי.
בוא נדבר על ג'ורג'יניו, באמת.
רק בגלל אלכסיס סנצ'ז, שוב, אם הוא היה בקבוצה שמשחקת לחוזקות שלו, כמו, אתה יודע, בברס הוא היה חלק משלישייה התקפית.
כמו ארסנל.
פה הוא משחק כאילו על הנייר, כן, קשר, מתחת לחלוץ, אבל לוקאקו משחק 50 מטר קדימה, הוא כל הזמן רודף.
דווקא אצל סארי בצ'לסי, הייתי רואה אותו יותר משתלב בתור...
מי, סנצ'ז?
כן, בתור כן. פאברגס צעיר יותר.
סנצ'ז בתור אינסיניה.
הפנטזיונר, כן. הפנטזיונר הזה בהרכב של סארי, שמלא באנשים מאוד מאוד מהירים וקשוחים, והנה הבחור הזה שכבר רץ פחות, ופשוט משחרר כדורים.
בוא נדבר על השחקן הכי חשוב של סארי, ז'ורג'יניו. היה משחק נגד ווסטהאם, שבו הוא נותן 100-180 מסירות, הכי הרבה של שחקן בליגה.
מספרים טוני קרוזים.
כן, 90% הצלחה במסירות, 134 מסירות בחצי של היריב, אבל זה נגמר ב-0-0. ואתה יודע, כשאתה מסתכל על השיטה של סארי, כאילו ז'ורג'יניו הוא היחיד שבאמת מבין אותה עד הסוף. ז'ורג'יניו ועדן עזר, שהוא במעין ספרה אחרת, אנחנו נדבר עליו.
עדן עזר זה עונה כן עולה לא, אתה יודע, אין מה לעשות, זה עכשיו.
זה העונה שלו עכשיו, אבל תגיד, ז'ורג'יניו, סארי יכול לנצח עם ג'ורג'יניו בול? הוא מגיע מול ליברפול, משחק גדול בזה, הוא יכול לנצח עם ג'ורג'יניו? ראינו לגבי הליגה, אבל זה לא באמת משמעותי.
אני לא בטוח, ליברפול הייתה ברצף כל כך טוב של משחקים טובים, שהכל עבד להם, פתאום עכשיו לא הולך, אני לא בטוח אם לא נראה עכשיו את ההמשכיות של זה בליגה עכשיו.
תראה, מצד אחד, אם לא ילך, יגידו שזה התחיל שם. אבל שוב, פאביניו שיחק משחק ראשון שלו בליברפול בגביע הליגה. היו שינויים, שקירי וסטאריץ' פתחו. העניין הוא כזה, אני חושב
האם אפשר לנצח עם הכדורגל הזה?
אפשר לנצח עם עדן עזר בכושר כזה של 6 שערים ב7 משחקים.
ג'ון טרי אמר שהוא עזר, הוא כמו, הוא באותו לבל של רונלדו ומסי, זה... מוגזם?
של איזה רונלדו? רונלדו הזה?
אני חושב שאם עכשיו אתה סוגר את העונה וצריך לבחור את שחקן השנה בעולם 19, זאת אומרת, אני אשמח מה שיש עד עכשיו, זה עזר.
לא, זה מסי. אבל בסדר.
לא, עזר, בפתיחת העונה הזאת, מסי אמרתי לך, הוא לא הגיע עדיין למשחקי חוץ העונה הזאת, הוא אמנם בבית נותן הצגות, אבל עזר 6 שערים ב7 משחקים, ואיזה איכות של שערים, ואתה אומר, אחרי המונדיאל הזה, והוא טק חד ו... מה שכן, בצ'לסי, אני מודאג דווקא פחות מג'ורג'יניו, יותר מהעמדות הקיצוניות, דוד לואיז בצד אחד של המגרש, אתה אומר לך, קודם כל הוא עושה טעות במשחק עדיין, אתה יודע, ופחות מדברים על זה, אבל הוא עושה תשתיות, בצד שני, את החלוץ שאין להם סקורר.
מורת ה...
אתה אומר לך, אם מיצ'י בצ'וואי היה נשאר, מיצ'י, אגב, בצ'וואי, קבע אתמול, קבע בעצם, קבש במדי ולנסיה, הוא קבש כמו זלטן מדי 4 ליגות מהטופ 5, זה אומר ש רק שיעבור לאיטליה וישלים סריה.
זהו, איטליה פורחת, אז יש סיכוי.
אבל מיצ'י, אתה יודע, חסר להם מסקור, כי מורטיה...
נפילה גדולה, נפילה גדולה.
נפילה, תשמע, שוב, יכול להיות שפתאום איכשהו זה יתור.
אגב, אנחנו, דיאגו קוסטה, מי שמורטה הכניס, לא כבש בליגה הספרדית מפברואר. אתה יודע, אנחנו, שוב, אתה יודע, כשאתה מסתכל למשל על ג'ירו, התפקיד של החלוץ מספר 9 השתנה.
הוא פסיליטייטור.
בדיוק.
ג'ירו זה הבן זמה שלהם, שזה השחקן שכיף לרדת עליו, אבל בתכלס,
הוא חשוב.
חשוב, הוא מביא תפוקה.
בליברפול, אין לך באמת 9 קלאסי. כולם עובדים בשביל כולם. זה התנועה הזאת, פירמינו, זה סלח, כל הזמן נשחסים
תחים. הכי קרוב לחלוץ, כן, זה בובי, אבל בובי הוא לא באמת חלוץ כמו פעם.
בדיוק. זה שחקנים הרבה יותר גמישים מבחינה טקטית, שיכולים לעשות הרבה יותר. אבל אם יש לך שחקן שהוא כזה גדול, ואתה יודע, חזק ואגרסיבי, ויכול, יש לו נגיעה טובה בכדור, כמו ז'ירו, אתה מתפקד איתו, וצרפת שיחקה הרבה יותר טוב איתו, למרות שהוא לא כבש, וכמעט ולא בעט לשער, כן? היא שיחקה הרבה יותר טוב איתו, כי היה, אתה יודע,
גריזמן בא אליו כל...
בדיוק, היה לך עם מי להתעלות, מי יחזיק את הכדור, מי יצרף את השחקנים למגרש, מי ייתן את הנגיעות הנכונות לזה.
אתה יודעת מי הוא מזכיר? כמו בכדורסל שאין יותר סנטרים, ואתה רואה כל מיני גרין בגולדן סטייט שמשחק כביכול סנטר, אבל בעצם הוא עושה כל כך הרבה מעבר, אז זה לא, בוא נגיד את האמת.
והוא לא סקורר, נכון?
והוא לא סקורר, אבל הוא יכול לשים את הנקודות אם צריך. ז'ירו, ראינו גולים נפלאים שלו, אבל עם כל הכבוד, לא זו הסיבה שהוא שם, ועצם העובדה שאין חלוץ שמושך את כל הכדורים,
פתאום מאפשר... שער השנה בעולם לפני סלאח, אז ז'ירו.
כן. זה מאפשר, נכון? ושם באמת היה מוצדק. אני רק אומר שעצם העובדה שאין לך שחקן שאוטומטית אתה מוסר אליו, מכריח אותך לחשוב, מכריח שחקנים לעשות תנועה בלי כדור, ואתה רואה את זה כל כך יפה בליברפול הזו, ואתה רואה את זה עכשיו גם יפה בצ'לסי הזו.
כן,
שהולך להם, כשהולך להם, כשלא זה קשה, כן.
תראה, על פניו, הרי מה מעניין כל כך בצ'לסי ליברפול? זה משחק ש... אם אתה מסתכל טקטית, הסגנון של צ'לסי משחקת, זה כאילו בנוי לליברפול. כי אתה לוחץ על ג'ורג'יניו, צ'לסי ממילא נוגעת עכשיו, מחזיקה בכדור אצל סארי 70, אם הוא רוצה להחזיק 60-70 אחוז.
ואני חושב שליברפול תרוצה את זה.
גם אתמול סס פאברגס מסר הרבה יותר מכל הסכנה
ליברפול. ובדיוק, אבל אני חושב שליברפול רוצה את זה, ואתה יודע, תראה, כשאתה מסתכל על קלופ ואתה מסתכל על סארי, זה בעצם שתי קצוות של סאקי. כן, אריגו סאקי. אריגו סאקי מצד אחד הכניס את הכדורגל היותר הולנדי, כאילו מסירות קצרות וכולי לכדורגל האיטלקי, מצד שני הוא לקח את הלחץ ההולנדי של הטוטל פוטבול ההולנדי, והכניס את העניין הזה. קלופ כאילו לקח רק את העניין הזה של הלחץ מסאקי, ומחדיר את זה הרבה יותר, אתה יודע, מחדד את זה הרבה יותר. סארי לקח את זה לכיוון של איך אני שולט במשחק, גם כן עושה הרבה משחק לחץ, כן, אבל איך אני שולט במשחק דרך המסירות. ואז יש לך בעצם קלאש, שדיברנו עליו מקודם, בין הרצון להחזיק בכדור ולהכתיב את הקצב, לבין לא להחזיק בכדור ולהכתיב את הקצב. וזה יהיה הקרב המרתק.
לגמרי, וג'ורג'יניו צריך להיזהר מאוד מטעויות, כי עד עכשיו הוא לא התמודד, הוא מנהל הרי, הוא הארכיטקט וזה, אבל כשאתה מתמודד מול ליברפול, הרמות אינטנסיביות של הלחץ, זה משהו אחר. עוד נקודה, אני חושב ש...
אגב, כשאתה חושב על ליברפול ואתה חושב על לחץ, אתה... זה מפתיע, אבל ג'יימס מילנר כל כך חשוב בהוראות של היציאה ללחץ, באיך לעשות את זה, באיך להכתיב את זה, וזה, אתה יודע, כשאתה מסתכל
על... כן, מילנר גם מאוד מחפה עם הניסיון שלו, על העובדה שיש לך מגן מאחור מאוד מאוד צעיר.
זה מה שבאתי להגיד, שאתה יודע, חוץ ממילנר, נבי קייטה וג'ורג'ינו ולנון, שבמיטבם זה אחלה שלישיית קישור, המגנים, אני קראתי אפשר ש-37% מהבישולים העונה הפרמייר ליג הגיעו ממגנים. עכשיו, הנתון הזה היה נכון לפני שבוע, כבר לא עדכני.
35.
אז כן, אבל מרקוס אלונסו, טרנט אלכסנדר ארנולד, החבר'ה האלה,
אגב,
רוברסון, כן, שעולה כל הזמן.
אגב, גם בארסנל, הפחות אקטור בהירין ממש מייצר הרבה הזדמנויות.
וזה כמובן בעקבות המרסלו ובעקבות דני אלווס, אנחנו רואים עכשיו את ההתפתחות של המגנים, ומגנים היום זה של קבוצות דומיננטיות, הרבה פעמים זה המוצא שלהם
שאלה, כשאנחנו חושבים על זה, האם אחת מהבעיות הגדולות של מוריניו זה שהוא לא נכנס למשחק המגנים המודרני הזה בצורה, הוא עדיין רוצה שהמגנים שלו יהיו הגנה לפני הכל
בחודש האחרון,
ויותר מזה הופך את הקשרים ההתקפים שלו להגנה.
הרגעים המליבים היחידים במשחקים שאולי זה שלוקשו עושה פעולה, פורץ, מגביע, נכון?
כן.
ולוקשו הוא באמת, הוא לראות אותו פתאום, יש לו
שחקן שחטף בראש ממוריניו בלי סוף,
קטל אותו, אבל יש לו פיזיות שהוא כן,
נורא נוח לתקוף את לוקשו ולא את, אתה יודע, רוחו וכל מיני כאלה.
או את פוגבה.
אבל אתה רואה שהוא בדיוק, אני אומר, זה כל כך קשה לי לשפוט את מוריניו טקטית וכל הדברים, אני רואה את הפרשנויות האלה, אבל שאתה רואה את התמונות, אתה יודע, בדרך כלל אין לנו את התמונות מהאימונים. אנחנו יכולים רק לנחש מה קורה שם. עכשיו שאנחנו אפילו רואים את התמונות מהאימונים האלו, אין מה לדבר בכלל.
הבעיה היא גם שאין לנו ספק שהשחקנים בצד של פוגבה, הרי הוא מנהיג שם, הוא חבר
שם. השחקנים היו בצד של מוסליני, אם זה היה מול, 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 מול מוריניו. הם היו לוקחים, הם לקחו את הבעלים האמריקאי הסנו על פני מוריניו.
אתה יודע, יש להם, אתה צריך איזה פחד מסוים מהמאמן. ואני אתן לך דוגמה. ריאל מדריד יש להם, יש שחקנים לא פוחדים ממנו, ג'ולן פוטגי, ואז רם עושה מה שהוא רוצה למגרש, אתה רואה תופעים, משחק חלוץ, שחק זה. עכשיו, מול קבוצות קטנות אולי זה נחמד.
אבל אתה מגיע, כן, אתה מגיע למשחק חוץ קשה.
צריך סמכות של מאמן, אבל תראה את האווירה אצל קלופ ואצל פפ, ותראה את מוריניו.
בואו נתקדם מזה, אני חושב שזה היה דיון טוב. הכנת לנו, אתה יודע מה, לא, בואו נדבר על השחקנים הצעירים. כמה שמות שאתם צריכים לזכור, אספנו לכם כל מיני דברים מעניינים.
ג'יידון סנצ'ו, בואו נתחיל איתו.
אוקיי, ג'יידון סנצ'ו, בואו נתחיל איתו. נתון מבורוסיה דורטמונד נגד נירנברג, ג'יידון, כל השערים שלהם, הם שכבשו שבעה, הופקעו על ידי שחקנים מתחת לגיל 23. ג'יידון סנצ'ו, שהוא בן 18, יעקב ברון לארסן, בן 20, חכימי, בן 19, מנואל אקנג'י, שהוא עכשיו בן 23, יוליאן ויגל, בן 23, וקריסטיאן פוליסיק, 20. הופקעו ובושלו, כן?
רויס הגיע ל-100 שערים בדורטמונד,
ורויס הוא נורא זקן בגיל 25, לא? יש שחקנים, כמו פוליסיק, כמו רויס, אתה אומר, וואו, כמה שנים אני כבר שומע אליהם, כמה אתם, מה שאתה רואה, מה, רק 25, וואו, איזה חיים עמוסים עוברים עליך, בטח, אם אני עייף רק מלשמוע אותך.
זה כמו שמרק אוברמרס היה בן 25, איזה 10 שנים.
זה אחד הדברים.
תן לנו עוד שמות מישהו שאתה חושב שאנחנו צריכים לזכור את השם שלו.
אז כן, אז דיברת על דורטמונד ועל פוליסיץ' כמובן, פוליסיק. אנחנו אומרים פוליסיק או פוליסיק?
פוליסיק, פוליסיק.
אמריקניזציה לגמרי, מה לעשות?
לא, ככה אני שמעתי אותו מדבר.
ג'יימס מדיסון, מדיסון מלסטר.
מלסטר עם ביטות חופשיות נהדרות.
מהמשחק הראשון שלו, שפתח את העונה.
פליימקר.
כולם ראו אותו, שמע, יש לו כדורגל. הביטוי הכי...
מספר העשר שלו.
כן, הביטוי הכי ארסי של, שמע, יש לו כדורגל הילד. איזה כיף לראות אותו.
הוא גם יכול להיות שהוא נראה כמו החוליה החסרה לאנגליה, כלומר איזה שחקן שגם יכול לייצר, אתה יודע, כשאנחנו מדברים, לאנגליה לא היה לוקה מודריץ' בהרכב. אין הרבה נבחרות עם לוקה מודריץ', כן, אבל ג'יימס מודיסון כזה,
והשיטה של סאוטגייט נועדה להכביד.
אבל גם כשאתה יודע, אתה מסתכל כבר על השחקנים הצעירים, אז למשל ראינו את מייסון מאונט ואת הארי ווילסון. הארי ווילסון הוא וולשי, אבל מייסון מאונט הוא אנגלי.
הארי ווילסון המושל מליברפול,
שער ביתה חופשית מטורפת.
איך זה הסתובב?
בטח, הוא במנג'ר
בפנטזי.
ומייסון מאונט עם שחקן אנגלי, גם כן התקפי, קשר חלוץ כזה, גם כן שחקן מודרני מאוד מצוין.
אם היו אומרים לך שלמפרד, אגב, שמוביל אותם בדרבי קאונטי, המאמן שלהם ינצח, תחשוב את מוריניו.
וואלה, הזכרנו גם את ג'ון טרי, גם את פרנק למפרד,
גם את מוריניו.
עכשיו אנחנו מזכירים את דרוגבה, הנה, הזכרתי את דרוגבה.
אמרת איתו, זה כל השחקנים של מוריניו.
קלום הדסון אודוי ואית'ן אמפדו מצ'לסי, הם אמורים להיות כאילו השחקנים שנכנסים להרכב השנה. אמפדו...
אמורים זה מילה יפה, כי אתה יודע, כל שנה יש שחקנים כאלה.
אבל אמפדו, כי אם הוא לומד מג'ורג'יניו, זה שחקן נבחרת ווילס שיכול להיות פנטסטי.
ימנה לראות אותו מול גנדוזי.
מה זה התעוררות הזו של רמזי, אם מדברים על ווילס, יש איזה טורניר גדול שמגיע?
רמזי כנראה לא ממשיך בארסנל.
כן,
שחקן שפעם במפציע לו.
אני אגב לא אופתע אם הוא יגיע למילן.
יש דיבור על יובנטוס.
כולם מגיעים ליובנטוס, לא? כולם רוצים, מה הקטע?
מה הקטע?
אתם מבינים שיש כאילו 11 שחקנים? זהו, זה מה יש.
זה כל כך...
זה הגירת הכישרונות שהם
אנחנו. יובה שיחקה, תקשיב, שני משחקים אחרונים, השתמשה בחמישה בלמים. קיאליני אורגני, ואז אתמול היה לך בונוצ'י...
כל כך חבל שרונלדו לא הגיע לפני שנתיים, היה אותן כל כך הרבה רוח גבית, לא נשאר לו מספיק, כבר הכותרת הכי מצחיקה, שראיתי יובנטוס מחפש את יורש לרונלדו, ואומר, מואן רפאקס, הוא ישחקים ארבעה משחקים, תרגעו עם זה.
אפשר לצאת מגבולות אנגליה קצת?
כן, כן, בואו תצא, אנחנו היינו באנגליה פשוט.
אוקיי, איבראים סנגרה, שחקן מטולוז.
מה הוא עושה?
הוא שחקן הגנה, הוא מגן, אבל הוא מגן אחד המרשימים מאוד. יש לו, הוא מנצח כמעט 10% מאבקים על כדור, ושניים וחצי דריבלים למשחק.
לא, מה זה מנצח 10% מאבקים על הכדור? 90% אולי.
דואלס וואן, מה שנקרא, שאומרת, אתה יודע, שיש, אתה לא כדור שצריך להשתלט, שיש מעליו מאבק בעצם.
10% זה טוב?
מה? לא 10%. 10 מקרים במשחק.
הבנתי, הוא גם מחפש את המאבקים האלה גם.
זה כולל אריאל דואלס וגראונד דואלס, כמובן. אבל יש לו גם 2.5 דריבלים, סנגרה, הוא נמצא בטולוז, יש לו כבר שער גם, הוא שחקן מאוד שחקן ורסטילי.
יש לי קצת אלרגיה למגנים, או שחקני הגנה באופן כללי, שאתה שומע, גם מנצח אריאל גראונדס, וגם יש לו 3 דריבלים למשחק, אני אומר, הם יחטיפו גולים עליו. הבחור הזה נשמע כאילו יש לו מלא עזוז.
זה הדברים שאתה צריך היום, אתה צריך כאילו, בגלל האוניברסליות של המשחק, אתה חייב גם לנצח.
תראה את ההשפעה של בלם סולידי, כמו ורג'יל ואן דייק, שהוא פשוט בלם חזק ואימתני, ואף אחד לא בונה עליו לעשות דריבל. אני רוצה כאלה.
אבל הוא כן מאוד חשוב, מאוד חשוב במשחק התקפה.
זאת אומרת, אמרתי מגן, אבל הוא קשר פיזי, 1.91 מטר, בנו איתו, ומי שיודע, טולוז יצרה את שוער העתיד של הכדורגל העולמי, שעכשיו בפיורנטינה, אלבן לפון, מקום טוב לגדל
בשחקנים. אולי טרוי דין יעוף גם עליו. יחפוף גם לא את השיער.
יש לי שאלה לסוף. שאלה, קאי הוורץ מלברקוזן, שנותן, הוא סוג של שילוב של מיכאל בלק ומסות אוזיל. ביירן מינכן כנראה רוצה אותו, כשאנחנו חושבים על ביירן מינכן, הם לא הוציאו הרבה כסף, לא הוציאו בכלל כסף בעצם. הקיץ...
היו אמורים לקנות את חמאס, ולא נקנה.
לא, הם אמורים לקנות את חמאס בקיץ. לא, לא, בקיץ הבא.
נכון, בסוף השנה הזו, הם אמורים לשלם עליו, ואני רואה שיש בעיות, אז עכשיו מתפנה.
כן, אז הם מביאים את אלפונסו דייביס מוונקובר, שצריך לזכור את השם שלו, כוכב קנדי, בן של פליטים וכאלה, ואתה יודע, מדברים על קאי הרווארץ ויוליאן ברנט וכל...
הרווארץ קבע הרבה שיאים בגילאים צעירים.
כן, הוא אפילו, אין לו 20 כאילו.
כן, הוא צריך איזה 100 הופעות או משהו.
אגב, מקסי גומז מסלטביגו, צריך להגיד אותו, 20 שערים, 7 בישולים.
קיבלנו הרבה תגובות על הדף, אתה יודע?
כן, כן, הוא שחקן פנטסטי.
הרבה אנשים נראים משחקים מנג'ר ואומרים... אני רוצה שתדברו עליו.
אורוגוואי צריך כאילו...
הוא כבש נגד ברסה, נגד ריאל.
כן, כן, מאז המונדיאל פחות או יותר, אני חושב כולם קלטו שוואו, יש פה דור חדש של שחקנים, המדינה הזעירה הזו של 3.5 מיליון אנשים.
הם נדירים. אגב, צ'נדי זונדור כבש אתמול ושער מרהיב.
ברומא אגב, גם ג'וסטין קלייברט, כמו שצריך להגיד, גם הוא פטריק שיק. כמובן, הקבוצה של מונצ'י זה מעיין. אגב, ראית את הגול של פסטורי בעקב?
הוא כובש רק בעקבים.
כן, לא יודע, קצת מאכזב אותי שמונצ'י הביאו אותו, אתה יודע, זה לא ארסנל, אתה לא... כאילו, הביאו אותו על תקן, מה, איש העסקים שאמרו להכניס לקופה של רומא כסף, השחרור הזה של נעים גולן, כל מה שקורה סביב רומא, חבל לי. זה הקבוצה שאמורה להיות תחרותית ולהרוויח כסף. הבחירה הזאת היא של רק להרוויח כסף.
בעלים אמריקאי.
כן.
זה התחיל עם העיבוד לברצלונה של... לא ארתור.
יש מחל מאוד גדולה ברומא.
מלקום.
של מלקום. ואני מבין, קראתי את מה שמונג'י כתב, אני מבין שזה לא באשמתו, שהוא ניסה.
אבל השחרור של סטרוטמן, זה היה אולי... אתה יודע מה שנקרא, צעד אחד מעבר, כי כבר האוהדים, עוד לפני זה ברומא, היו בגישה, בעצבים על הפלוטה ועל כל ההנהלה, ואתה יודע, וזה עניין של הרבה פעמים, מתי אתה עושה.
וגם תורי את אינטר, אתה רואה שהשחקן שאתם שחררתם, השחקן שאתם שחררתם, תראו מה קורה עם אינטר, שהיא חוזרת, וליגת האלופות, וניצחונות, אפשר גם להרוויח כסף עם הצלחה מקצועית, לא רק עם מכירה של שחקנים.
נכון, אבל רומא פשוט...
אני מבין את הסיטואציה, אני לא הולך לצאת פה איזשהו...
אפרופו רומא, זה לא קשור לרומא, זה גנוע, אבל כריסטוף פיאטיק.
הגיע לעשרה שערים העונה, הראשון בחמש הליגות הבכירות, כריסטוף פיאטיק, שישה שערי ליגה פי שניים מקריסטיאן רונלדו.
הראשון שכובש חמישה שערים בארבעה המשחקים הראשונים שלו בליגה, מאז אנדרי שבצ'נקו, ב-1999, קוראים לו כבר לבנדובסקי החדש, שם שגם כן פיאטיק, אולי אתם תשמעו יותר.
אני מאחל לו שבצ'נקו החדש מאשר...
אני חושב שבגריזת הכישרונות, הליגה הצרפתית מייצרת הכי הרבה, גרמניה אחת, מבחינת כמות צעירים.
כן, יש לך כל מיני בתי ספר כמו באטלנטה, כל מיני כאלה שפשוט נהיה, כן, זה כמו הולנד החלשה.
הליגה הצרפתית, אני אומר, אחר בצעירים משחקים בה. זה, אתה יודע, זה הנתונים.
כן, מה לעשות שבפריז, בסנדני, גדלים שם שחקני כדורגל כמו פטריות.
אבל כמות הכישרונות, בכל קבוצה אתה יכול לראות דברים, אני זרקתי קודם שם אחד, כן, סנגרי, אבל אתה יכול לראות את זה בכל קבוצה.
השאלה כמה ישפיע העובדה שהליגות האלה גמורות.
אתה ראית אותו, את נורדי מוקלה, צריך לראות אותו, מגן ש... אז, אתה יודע, בין 20.85 מטר, עוד שחקן מאוד מאוד...
אתם חושבים שהעובדה שהליגות האלה כל כך גמורות, גבורות מפחת החרותיות, אם זו גרמניה או צרפת, עוזרת לטיפוח השחקנים הצעירים לעומת אנגליה, שיש כל כך הרבה תחרותיות ולחץ,
כן,
ואז יש פחות אינסנטיב לשחק עם צעירים, כי אתה בעצם כל מיקום, אתה יודע, חשוב לך,
כן.
כי הטופ, הטופ 4, טופ 6.
זה אחד מהסיבות שאתה יכול לשחק עם צעירים בליגה הצרפתית, זה בגלל שאין לך הרבה על מה לשחק כביכול, כלומר, אתה יודע, באנגליה יש איזה חישוב שכל ניצחון הוא, או כל מקום, בליגה הוא שווה 2 מיליון לירות סטרלין יותר, זה הרבה כסף, זה משמעותי.
כי בוא נסיר לכולם, שזה הליגה היחידה שבאמת מחלקים את הכסף כמו שצריך.
כן, וזה גם כסף מאוד...
כסף גדול.
כן. בוא, הכנת לנו משהו לליגה האיטלקית, ואז אנחנו נסיים את זה, אני צריך לעבור ל-NBA, כי שואלים אותי שאלות.
כן, אז וואי, אז תראה, לגבי איטליה, אני רוצה שני דברים, אמרת לי שלושה, אני ארד לשניים.
יאללה.
דבר אחד, יש משחק עונה שאנחנו חייבים להתייחס אליו. וחשבתי מה אני יכול להגיד. אז יובה נפולי, כשיובה אגב אחרי ההפסד של ליברפול בגביע הליגה, היחידה עדיין שניצחה כל משחק העונה, ניצחה שישה בליגה, אחד בליגת האלופות. אבל אני רוצה להתמקד ברשותכם בשחקן שנקרא פדריקו ברנרדסקי.
כן.
המכונה ברנה או FB33.
זה, אני מעדיף FB33 על מה שהתחלת איתו. אתה צריך להגיד את זה בשידור, לא אני.
וזה סיפור בעצם, מי שחקן ההתקפה האחרון שאתם זוכרים ביובה?
מה זאת אומרת?
שחקן ההתקפה האיטלקי האחרון שאתם זוכרים ביובה. דל פיירו.
דל פיירו, בטח, ברור.
מה, אנחנו כבר איזה
2010, כן.
אותו, אז עזבו, נכון, היו כאלה...
השער הזה, השער בביתה חופשית בשמינית גמר 2011.
כן.
בביתה חופשית, מ-30 משהו מטר.
עכשיו, לפני שנה הגיע ברנרדסק הזה ב-40 מיליון יורו ליובה, סומן ככישרון גדול מפיורנטינה, ו-11...
אפרופו קבוצה שמוכרת את הכישרונות שלה,
ויארי החדש.
אז תראו, והוא עדיין עם ה... היה לו עונה שעברה, עונה לא פשוטה, אבל היה לו בינואר פברואר תקופה נהדרת, שהוא היה מעורב שערים אחרים, כבש מול פיורנטינה, אני אקצר את הסיפור, ואז הוא נפצע לקראת סוף עונה חודשיים האחרונים, סבל מפציעת ברך, חשב על ניתוח שיגרום לו להיעדר.
מה, רצועה?
לא, פציעה, היה לו איזה אינוחות, איזה כאבי, הוא רצה, אני חושב שזה היה קשור למים ברך, זה לא... אבל איזה אינוחות, והוא לא יכול היה לשחק, והוא רצה לעבור ניתוח שהיה גורם לו לחצי שנה לפחות של השעיה. הוא החליט ללכת על הטיפול הקונסרבטיבי, השמרני שלו, הרופאים של יובה.
זה נשמע כאילו זה הרופאים של באר שבע, תנו לו את הטיפול ולא הרופאים של יובה. הרופאים
של יובה. לא, הוא סבל והרופאים של יובה טיפלו בזה.
כן, בלי ניתוח.
ניתוח.
כן, כן.
וכן, אגב, פאביו טנורה, זה שם הרופא שלי. בכל מקרה, הוא פתח את העונה הזאת נפלא, זאת אומרת, לא רק שזה, במשחק נגד פרוזינון, אתה יודע, גם דיברו על רונלדסקי, הצמד החדש, שני שערים ובישול יש לו, הוא פתח בשלושה משחקים העונה, וברנרדסקי, שלמי שלא יודע, הוא גיטריסט חובב, שמנגן קצת טום וייטס, וזה, שזה...
תמיד כיף,
מראה הליכות, מראה הליכות.
כן, וגם השוות עצמו לברונלסקי, הוא יליד פירנצה, ברונלסקי, מי שלא יודע, מאבות הרנסנס, שהיה... היה עסק בכל, וגרונלסקי,
הוא
אומר על עצמו, אני מגוון על המגרש כמו שהוא היה, הוא אמר את זה אז, אבל לא בקטע יהיר, אלא
כ... זה בקטע של...
לא, השראה כזה.
בוא נגיד, זה המקבילה ל...
בקטע של השראה, לקבל השראה.
כן.
ודבר אחרון עליו, הוא גולש גלים, בקיצור, הוא שחקן, מה שכל זה אני מספר לכם, כי זה כישרון איטלקי.
גולש גלים, גולש גלים בטורינו.
כאלה באיטליה בשנים האחרונות, נעלמים לך בשלב הזה בקריירה.
מי למשל?
מה?
מי למשל?
המטרי, ואת לא יודע, אינסיני עכשיו נאבק, לא ללך... כוכבים גדולים באיטליה, אנחנו יודעים, קשה, בקבוצות הגדולות היום, כשיש לך 65% בליגה הזו, זה שחקנים זרים, זה ממש פרמייר ליג איטלקית.
אני רוצה לשאול...
ברנרדסקי הוא תקווה איטלקית.
עוד איזה משהו על הליגה האיטלקית?
מונזה, כן, עוברת לברלוסקוני, זה סיפור מעניין.
איך ברלוסקוני היה חי, בן כמה הוא? אם מדברים על אנשים שאתה יודע, נשארים קפואים בזמן. הדוד הזה היה בין 70...
אני חושב, אני עושה לך את הבדיקה, ברלוסקוני כשמונה עבר את ה-80 ו...
כן, מהאדם הזה עשה בונגה בונגה בגיל 80 לפני 15 שנה.
לדעתי, יש לו שבת יום הולדת לברלוסקוני, אני פשוט קראתי משהו.
אני יכול לבדוק לך עם מיסטר גוגל, אבל...
לא, אני קראתי על זה אתמול, אני חושב. אבל כי קונה את מונזה כאילו...
הוא בין 81, ב-29 הוא חוגג עם הולדת 82.
כן, לא...
כן.
ותשמע, מונזה קבוצה שיש שם קבוצת כדורגל שפשטה את הרגל, החליפה בעלויות כבר פעמיים במיליון הנוכחי, סיפור קלאסי של קבוצה איטלקית זה, ותשמע, הוא, גליאני וברלוסקוני חוזרים לכדורגל, גליאני, אתה יודע, הקרח, הבחור שהיה מנהל הכל יכול, האיש של ברלוסקוני בקבוצה, המנכ״ל, הוא בא ממונזה, שבמונזה גם פיירלויג'י קזיראגי למי שיודע בא משם.
זה גם צפון איטליה?
זה לומברדיה, זה קרוב, זה 5 דקות מהבית של ברלוסקוני. מפורסמת בסולם המרוצים של הפורמולה 1 שלה, אבל מונזה, זו יפה שם, האצטדיון עם תשתית נחמד, 20,000 מקומות וקתדרלה מפורסמת. בעבר היה דיבור על זה שלהפוך אותה לקבוצת בת של מילאן, כשברלוסקוני שלט במילאן בתקופתו. והנה, אתה לא יודע לאן זה יגיע, כמובן, אבל ברלוסקוני וגליאני חוזרים, והם עליהם לראות לאן זה הולך.
אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בעקבות מה שטרוי דיני אמר על וירג'ין ון דייק, מה שהוא אמר, טרוי דיני...
ראש טוב של שר?
כן, אומר, אני שונא אותו, הוא גדול מדי, חזק מדי, מהיר מדי, יותר מדי טוב על הכדור, הוא אוהב להילחם, ויש לו אחלה שיער, הוא גם אחד מאותם בחורים ששם ספרי על השיער שלו, אז הוא מריח טוב.
שאלה. תודה למאזין גיא גריב שהביא את זה לתשומת ליבי.
שאלה. מי מהשחקנים מריח הכי טוב? מי מהכדורגלנים מריח הכי טוב? איזה כדורגלן מריח הכי טוב? אומרים שעל רונלדיניו הוא יריח טוב מאוד, אבל...
רונלדו נראה לי מאלה ש... כן, שעושה, אתה יודע, שם כמויות של אלומיניום כדי שלא ידיף זה, ודברים שהתנקמו בו בעתיד, חס וחלילה.
אני חושב שלואיס פיגו עדיין החומר שהוא היה בזמן כשחקן.
כן, זה ריח של בייקון, זה לא...
זה גריז. מי מריח טוב?
אני לא חושב שזה יבוא מנבחרת צרפת, אבל אתה יודע, אני אכנס לבעיות.
אני אגיד לך מי לא, לא ורדי.
ורדי לא, לוורדי יש קצת ריח של וודקה מהפה, אתה יודע. אבל... מישהו שמריח טוב.
אני חושב דוד סילבא
כזה. אקטור בירין גם כן יכול להריח טוב. הוא נראה כמו מישהו
שמריח טוב. כן, אבל הוא יעלב אם תגיד לו את זה.
אני חושב שהוא שם בוסם מעודן כזה, פירותי.
הוא יעלב גם אתה תגיד לו את זה.
כן, אבל הוא דיבר נגד הומופוביה בכדורגל, והוא דמות מעניינת בירין שהזכרת אותו, כי הוא, אתה יודע...
זה נושא ש...
ואני רוצה לדבר על זה. הוא נראה, אני לא רוצה, על הספקטרום כזה של הבן... הוא נראה, אתה יודע, בן גבר לאישה כזה, הוא לא נראה, הוא יש לו שיער
אדרוגני,
הוא מאחורה, הוא נראה בוודאי זה, והוא דיבר גם על הומופוביה, אני מציין זה כי הוא גם מתייחס לזה.
כן, זה נושאים שעולים בערך פעם בעונה, רונלדו דיבר על זה אז שקראו לו מריקון וכל הדברים האלה, כן, עליו אתה מנסה שיהיה לבריאות, ועכשיו הנה אקטור בריאות, מדי פעם עולה איזה שחקן, הרבה פעמים הוא יהיה פורטוגזי ספרדי שמעלה את זה לדיון, ומיד כל הקהילה תשקיט את זה.
כן, הבעיה שלי איתו זה קריירת האופנה הזאת, שאתה יודע, כשאתה לא הכי טוב על המגרש, האוהדים הרי מחפשים את זה, את הדברים האלה.
כן.
להגיד מה הראש לא לבק... אז אתה יודע...
זה כמו שהמאמנים הוותיקים היו אומרים, נעליים זה שחורות. אם אתה ממש טוב, אז תשים נעליים בצבע אחר.
אז בוא נעבור לליגה שבה כבר הבינו שאי אפשר להילחם, נראה לי, בתופעה הזו. אני מזכיר לכם שרק לפני 20 שנה, אלן אייברסון הגיע עם בגי פנס, וניסו להגיד לו, תקשיב, זה לא יעבוד הדבר הזה.
אבל יש קוד לבוש ב-NBA, וזה...
כן, קוד לבוש, ואז אתה רואה מסיבות עיתונאים, ראסל ווסטבורק, ואתה אומר, מה אתה לובש? כואב לי בעיניים, מה זה הדבר הזה?
קאם ניוטון, אבל...
כן, מגניב, שיהיה לבריאות, צבעוני, מגניב.
אז אנחנו, מי מריח הכי טוב? מי סגרנו?
וואו, אני אלך...
ורג'יל ון דייק, בוא נצמד לעובדות.
קודם כל ון דייק, אני חושב שהוא בעיניי...
טרוי דיני לא מריח טוב.
לא. ון דייק, אני חושב שהוא...
קלאסה.
הוא לא, הוא פסל, הוא יפיוף, אבל...
לא, הוא באמת...
זה לא קשור לריח, זה קשור...
כן, כן. לא, אבל יש לנו עדות.
מרקו אסנסיו נראה לי.
מה יש לנו עדות?
לא, איסקו הוא הפרזנטור של ניבאה, לפי דעתי, אז הוא כנראה גם...
תרים טלפון לאיזה שחקן של הפועל באר שבע, תברר איך ורג'יל ון דייק מריח. שמישהו, בבקשה...
בופון בפריז עוד, אתה יודע.
בופון גם לא משחק, אז הוא גם לא מזיע.
לבופון יש ריח של סיגריה קצת. יש לו קצת ריח של מאפרה.
למה? ג'ורדן בא לראות, בגלל כל הקטע של השיווק.
כן, והאוהדים של פריז סן ז'רמן יצאו נגד זה. הם יצאו נגד המחאות.
רגע, מה הסיפור?
הסיפור הוא שפריז סן ז'רמן לפני שבועיים
עלתה עם חולצה לליברפול עם
ג'ורדן, סליחה,
אר ג'ורדן, המותג של ג'ורדן, ג'ורדן ברנד, לקח חסות על פריז סן ז'רמן, ואז כאילו האוהדים של פריז סן ז'רמן,
מה הבעיה שלהם עם זה?
הבעיה שזה מודרניזציה בכדורגל.
כן,
ועדידס זה בסדר.
תחשוב על זה אם זה בגרמניה, זה פריז, כן? תחשוב אם זה הכל.
כן, אבל זה קורה בפריז, זה קורה בקבוצה כדורגל שהיא מומצאת, היא כולה בת 30 שנה, שהיא נשלטת עלי כסף ערבי, עם כל הכבוד. כן, לג'ורדן יש חברת אופנה מצליחה, שהיא גם בגדים אחלה, מה אתם רוצים? כאילו מה, בשן זה לזה אין תחנות הכי גדולה של נייקי, די, מה אתם...
כאילו שזה קשור לכדורסל ולא לכדורגל.
יאללה, יאללה, סו.
בואו נדבר על כדורסל.
שמייקל ג'ורדן בא אליך, תגיד תודה לאלוהים.
כן, זה נכון.
תגיד תודה לו.
בואו נשאל את... סליחה, שאלות שלכם לגבי ליגת האלופות. לגבי ה-NBA.
למה עשיתי פה בזמן פתיחת הפרק? היה לנו שיחה עם מישהו שמייצג שחקנים מהלייקרס. הם נכנסים לעסקי הסטרימינג. נורא ניסיתי כזה... לזרום כאילו, מי מבין הלייקרס? מישהו ספציפי?
יש להם מלא צעירים שעוסקים כל הזמן
בגיימינג. כן, אני מניח זה לא לברון.
יאללה, שתביא מישהו לפה, תביא את לונזו בול.
אני חושב מריו הרמוסו, אני חייב להגיד זה כי הרמוסו זה יפה בספרדית, זה שחקן שגדל בקסטיליה.
אתה יודע מי לא מריח טוב? מסימו גובי. לא משנה. גולדן סטייט, ירדן שרבי שואל, גולדן סטייט, סופר טים שתדרוס את הליגה, או קרבות אגו של הכוכבים שהובילו לאובדן האליפות? יש לי תשובה לזה. ככל הנראה לא קרבות אגו של הכוכבים שהובילו לאובדן האליפות, כי ראינו שעם כל האגו בעולם הם סבבה, ויהיה מעניין לראות באמת איך דמרקוס קאזנס.
אנחנו גם שומעים אותם בערך כל שבועיים אצל ביל סימנס.
מה אתה אומר על הטענות של קיידי? של דורנט?
מאיזה חשבון טוויטר?
שבגלל הסונים לא בוחרים בו, ראית את
ההתבחינות
הזאת?
אתה רק השחקן הכי טוב, הכי מרוויח והכי זוכה באליפויות, כן. לא, בוא נרוויח את האהבה הזאת בדם יזה ודמעות.
לא, אבל אתה יודע, אי אפשר, אתה לא חושב ששחקן ספורטאי גדול, שיש לו מלא מעריצים, ברור שהוא גם סונים, אבל אתה יודע, אתה...
הוא לוקח את זה ללב, הוא לוקח את זה ללב, ואתם יודעים, יש משהו, יש משהו...
אנושי.
אנושי בזה, ואתה יודע, הוא גם אמר, אני, בוא נע, אני כולה בן 28, אני עדיין, יש לי חצ'קונים על הפנים, ואני עדיין שואל את עצמי שאלות, הוא כן, ואני אוהב את העניין הזה, ואני אוהב, אני מאוד אוהב את דורנט, אני מאוד אוהב את דורנט.
מה יש לו לאהוב את דורנט?
כן. אגב, אני מאוד אוהב את השחקנים ב-NBA של הדור הזה, כאילו מלברון ועד דורנט, ואתה יודע, כאילו זה שחקנים של... דווייט האוורד הוא לא מהדור הזה, הוא משהו, אפרופו שחקן בן 27 כבר 10 שנים, אבל אתה יודע, אני חושב שגם, ויהיה מעניין לראות למשל לבוסטון סלטיקס, שמכניסים כמה שחקנים, אתה יודע, ויש כל מיני שחקנים שעולים ויורדים וכאלה, לראות איך, איך האנושיות החדשה של השחקני NBA, שגם מדברים על דיכאון וכאלה, משפיעה על העניין הזה של האגו.
אם בוסטון דווקא מעניין לראות אותם נגד השחקן הכי פחות אנושי כרגע ב-NBA, אתה יודע, אני, בוסטון הולכים לקבל, נראה לי, אתה זוכר את הסדרה אותי לפני שנתיים, שסן אנטוניו כמעט וניצחה את המשחק הראשון, שקוואי ניצח כמעט לבד את המשחק הראשון בגמר. שמע, האופוריה בבוסטון, אני אומר, אתה יודע, קוואי מסתכל שם בתור הדרקון השחור על הגבעה, ואתה אומר כאילו...
אתה שמעת את קוואי צוחק?
לא, הוא צוחק?
לא, היה לו איזה קטע...
כמו אילון מסק, הוא צוחק כמו אילון מסק, בצורה מפחידה ומוזרה?
זה היה כזה מעין... זה היה כאילו צחוק רובוטי, שזה אמרתי...
כמו אילון מסק, אני אומר לך, זה אנשים ממש מוזרים, זה אנשים שחייבים לשתות יותר. אנשים שצריכים לשתות יותר, כן, אפשר לדבר על גרס, כן.
אני בעד לגרום לזה. אוקיי, ניסן ריבן שואל, הגנה, יש תחושה שהמון שחקני הגנה מצוינים, שמסוגלים לשמור על כמה עמדות, יכול להיות שבגלל שינוי החוקים מאז דטרויד המרביצים והחוקים של שנות ה-2000, נוצר מצב שההגנות חייבות להיות כאלה במקום פשוט אגרסיביות.
אני חולק על דעתו, אני חושב שאנחנו רואים מעט מאוד שחקנים ששומרים טוב, ואנחנו בעצם מאבדים את העובדה שהרבה מאוד שחקנים בליגה הזו ממש לא שומרים טוב, ואנחנו נראה את זה עם יוסטון עכשיו, שקרמלו אנטוני, שחקן שרגיל לפתוח כל כך הרבה משחקים, ה-1700 ברצף, הוא לא הולך לשחק הרבה, והוא לא הולך לפתוח בדיוק בגלל הסיבה הזו שהוא לא שומר, ואתם יכולים לראות המון 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 שחקנים בליגה הזו שלא שומרים, מה שהופך את בוסטון הזו לכזו טובה, כי הם כן שומרים, וזה עניין שהוא נהיה סופר משמעותי.
אני חושב שכן.
הטיפ שלך לשמור.
הטיפ שלי כן, לשים לב כאוהדים.
לא, גם טורונטו, אגב, גם טורונטו יהיו טובים בגלל ההגנה בעיקר. בגלל שהם גם מצרפים שחקן הגנה הרבה יותר טוב.
אני אגיד לך מה כן, פתאום אנחנו רואים פרימטר, בגלל שיש לכם יותר דגש על שלשות, אז אנחנו רואים יותר אנשים שבולטים בתור פרימטר גארדס, שמה שקרה יודעים לשמור על הפרימטר, יודעים לשמור על הקשת של השלוש, הם עושים המון תנועת רגליים טובה, זה לא החבר'ה של פעם שפשוט היו חוסמים שלושה כדורים, 2.5 כדורים למשחק, ורק היינו מסתכלים עליהם. היום אנחנו מסתכלים דווקא כן, על הלברון קילרס, ועל כל מיני, שאתה יודע, על הדורנט קילרס, שחקנים שמסוגלים לעצר את הצעדים של שחקנים כאלה, ולהגביל אותם ל-20 ומשהו נקודות למשחק. זה הקטע המעניין, אבל יש מעט מהשחקנים האלה.
כן. אגב, בגלל זה הערך של ג'ימי באטלר הוא גבוה בצד אחד, אבל לא כל כך גבוה בצד שני, כי הוא ממש טוב בהגנה, אבל בהתקפה יכול להיות שהוא בגלל, הוא יחסית מוגבל, בגלל...
הוא 23 נקודות למשחק, אם כבר, לא, אבל
שלשות הוא לא ברמה הכי גבוהה, אין לו catch and shoot, יש לו, הוא עדיין צריך את הכדור אצלו, הוא לא שחקן התקפה, כשאתה חושב על זה, שהוא לא שחקן התקפה מודרני, הוא כאילו...
בוא נראה, יש לנו ניסוי מעניין, שהביל, עכשיו פופ קיבל שחקן כזה בדיוק,
דמר דרוזן.
כן, שהוא בדיוק הג'ימי באטלר של הצד השני במפה, עכשיו הוא הגיע לצד הזה, הג'ימי צריך לעבור לצד המזרחי. בוא נראה אם פופ יצליח לעשות עם זה משהו.
או שג'ימי באטלר עובר למיאמי, נראה אותו עם ספולסטרה וזה יהיה מעניין. טוב, אדי לזנביק. לזנביק? לזבניק. אדי לזבניק. האם זו העונה האחרונה של גולדן סטייט בפורמט הזה? גרעין של קליי, קרי, קווין ודריימונד. קווין, דורנט הפך לזה. אני לא חושב שזה העונה האחרונה. אלי רחם, אני כותב דסקל עכשיו במבחני סיום לקורס ניבים. זה טוב. אני לא נביא, אבל אני חושב שהם כולם רוצים לעבור לאצטדיון החדש שנפתח בסוף העונה הזאת, אז אני חושב שהם יישארו לפחות
עוד. אצטדיון בתוך העיר?
כן.
אתה יודע?
כן, כן.
הם בונים אצטדיון בתוך העיר?
בסן פרנסיסקו, כן.
איזה שואה?
לא, זה דווקא לא שואה.
לא?
זה דווקא בסדר.
להם לא, כי מישהו מסיע אותם, אבל...
לא, לא, זה באזור הזה של האצטדיון בייסבול, זה מקום נחמד מאוד. אביתר טנק שואל...
למה שהם יעזבו? באמת, תסתכלו על זה, החבר'ה האלה מרוויחים נפלא.
אולי יהיה קרבות אגו.
כיף להם, אבל כיף להם. למה שיהיה קרבות אגו? כאילו אני שמעתי אותם כל כך הרבה שעות מדברים, זה לא כמו פעם שאתה לא, שאתה רק יכול לדמיין מה הולך שם, הם שעות מדברים אצל בייסים, שעות, אני מרגיש שאני כבר מבין את האינטריגות, ומבין כמה, אתה יודע, כמה גרין מעצבן קצת, אבל אני אומר, הולך להם כל כך טוב, הם מרוויחים מלא כסף, וכיף להם בוואלי שם, למה שזה יתפרק?
אתה יודע, הרבה פעמים זה פשוט שחיקה, אתה רואה את השחיקה, אבל הם...
אבל למה, הם צעירים? אני אומר...
לא, שחיקה, לא שחיקה, שחיקה מנטלית אחד מהשני, אבל אתה יודע, זה כרגע עובד, יהיה מעניין לראות, אתה יודע, עם דמרקוס קאזן, זה משהו חדש.
אם היה איזה קבוצה שהייתה מאיימת עליהם, והייתה מלמדת אותם איזה לקח ספורטיבי כזה, אולי, אבל מי?
בוסטון.
בסדר, אבל זה אומר שהם יפסידו בגמר.
בוסטון או טורונטו. אביתר שאל, כן, סליחה, אביתר תנא שואל, מתי הניקס יחזרו לתת תקווה כלשהי לאליפות?
אף פעם. למה? כמו שאני אומר, כמו שאני עניתי על למה שגולדן סטייט התפרקו, למה שהניקס הצליחו? מה אתם רואים שקורה שם?
אתה יודע שהניקס הצליחו למרות שהם לא החתימו את ג'וליוס ארווינג, הם רצו להחתים את ג'וליוס ארווינג, כאילו דוקטור ג'י
המפורסם. הצליחו לדבר על האליפות בשנות ה-70.
בשנות ה-70.
כן.
ה-ABA בדיוק בעצם התחילו להתפרק, ואז כאילו הביאו את ג'וליוס ארווינג, והם לא הצליחו להביא את ג'וליוס ארווינג, ובכל זאת הם הצליחו. אז יכול להיות שהם צריכים לפספס את קווין דורנט, ואז אולי להצליח במקום אחר. אמיר טופז שואל, אתה רואה איזשהו תרחיש שבו מגיע כוכב לספרס וזורק את פופ החוצה? לא. סליחה.
פופ פשוט מבוגר.
לא, אמיר.
פופ מבוגר ואתה יודע, סווה הצלחות.
לא, אמיר, זה לא יקרה.
אם הוא יעזוב, הוא יעזוב בגלל שהוא כמעט בן 70.
אבל זה מאוד מעניין לגבי פופ, כי הוא באמת, אתה יודע, בשלב כזה שאתה אומר לעצמך, הוא כבר עם רגל וחצי בחוץ, והוא במשימה של בנייה. זאת אומרת, אתה צריך אנרגיות לזה. זה יכול לתת לו להזריק לו נאורים מחדש.
כן.
לא רק שחקנים, גם של שאלה ניהולית.
שאלה ש...
הוא גידל את כל המאמנים בליגה הזאת, זה מרגיש. אבל מי המאמן הבא של הספרס?
כן,
אבל...
בקי המון. שאלה שקשורה, ניצן זיצר, האם הגענו למצב שבו לשחקנים יש יותר מדי כוח, כששחקנים כמו קוואי ועכשיו ג'ימי בטלר מחזיקים את קבוצות שלהם ומכריחים אותם לבוא למום מנקודת נחיתות? אני אענה על זה. היי, ככה זה תמיד היה. אתה יודע, מאז שהשחקנים קיבלו את הכוח ב-CBA, בהסכם הקיבוצי, דיברנו על זה עם ירון טלפז, יש להם כוח, ואתם יודעים מה? זה אחלה.
חוץ מזה,
מצוין.
שזה גם אין להם כל כך הרבה כוח, כי אתה רואה פתאום את קוואי בטורונטו, ואתה רואה את דרוזן עובר לטקסס.
כן, אבל כאילו, כביכול הוא אמר לקבוצה מה הוא רוצה לעשות, אגב, שזה בסדר, הם מקצוענים,
הם בני
רוצים,
אדם,
הם בני אדם,
הם עובדים, זה לא סבבה. עבדים, הכל בסדר.
והליגה פורחת, אין שום בעיה. בואו נשאל אודי הסייג, כי ניצן שאל כמה שאלות, ניצן תודה רבה על השאלות, אנחנו נענה לך בעתיד. אודי הסייג שואל, מי שרוצה ליהנות מקבוצת NBA הכי טובה בפייסבוק, שיכנס NBA All Around, ענה המובטחת. זה היה פרסומת.
כמה אנשים יש שם?
אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה, הוא לא נתן לינק. אודי, תן לינק.
ספיק אנשים כדי לתת חסות.
כן.
תנו חסות.
עומר...
רגע, לא, החסות פה היא של ונום.
ונום,
נכון.
מרוול, לכו לראות. אנחנו עוד מעט מסיימים. עומר נווה שואל, איך הניקס, מה יש לכם עם הניקס? די. איך הניקס שלא זכו באליפות מאז שפיל ג'קסון היה שחקן, לא היה בפלייאוף מאז 2013, ואז גם לאחר מספר כמעט דו ספרתי של שנים ללא פלייאוף, עדיין הקבוצה בעלת השווי הגדול ביותר בליגה, ונחשבים לאחד מהפרנצ'ייז הגדולים ביותר שמסוגל למשוך שחקני אולסטאר אליהם. אני אגיד לכם למה, כי הניקס נמצאים בניו יורק, ולא נמצאים באוקלאומה.
איזה אולסטאר זה מושכים? מה שג'ימי באטלר רוצה לשחק שם? איזה אולסטאר זה בדיוק רבים להגיע לניקס האלה?
כביכול קארי ארווינג.
יאללה. אני רק יכול להגיד לכם, כמו שהחולצות והבגדים של אוקלנד ריידרס, עם כל הכבוד, אוקלנד ריידרס לא צריכים להגיע לפלייאוף או לזכות בסופרבול, בשביל שהרבה אנשים, כי זה מותג לבוש, והניקס זה מותג חזק, וזה מה יש.
כן.
דאלאס קאובויז זה המותג הספורט הכי חזק בעולם, לא יודע אם אתם יודעים או לא.
כן.
ספרו כמה סופרבולים יש להם בעשור האחרון.
כן, זה לא, זה, הרבה פעמים זה לא קשור.
דאלאס מהמועדון הכי משווי, אני חושב, הכי גבוה.
דאלאס.
כן,
דאלאס, כן, כן. נכון.
ארז וואנג שואל, ארז, אני יודע שאתה לא ארז וואנג, אבל לא יודע איפה אתה כרגע, בסינגפור או בפיליפינים, רץ או משהו, אבל בכל מקרה, לא שאלה מקצועית, אבל עד כמה תשפיע ההתעוררות המחודשת של עניין קפרניק על השיח הפוליטי אצל שחקנים מובילים, והאם יש לליגה עמדה ברורה בנושא הפוליטיזציה. הליגה מאוד בעד הפוליטיזציה, ומאוד מעודדת את השחקנים להביע דברים ולהיות מעורבים בקהילה, והם עושים את זה בצורה הרבה יותר חכמה מה-NFL, אחת מהסיבות שהליגת ה-NBA פורחת וה-NFL קצת מתקשה.
אני אתן לכם המלצה, לכו לשמוע...
זה יותר קל לעשות, כי בכדורסל לא צריך לשלוט כל כך הרבה שחקנים שמגיעים כל כך הרבה רקעים כמו בפוטבול,
לא, הם מגיעים אבל מרקעים מאוד
מגוונים. כן, פוטבול זה לא שני, זה 10-12 שזה קבוצת כדורסל.
פאקינג 60 אנשים שמתחלפים לך כל שנתיים.
נכון, נכון, מן הסתם.
יש לך אחד צורר שמחליט שהוא
עושה את זה. כן, אבל ב-NFL, גם ב-NFL...
אחד צורר שיורה באשתו ובילד. כן,
אבל ב-NFL...
כן, הם חוטפים מכות לראש. בואו לא נשכח את העובדה שהחבר'ה האלה חוטפים מכות לראש ויש להם בעיות.
ב-NFL אין לך... גם השחקנים המובילים הם בדרך כלל לבנים. הם הקוורטרבקים, הם בדרך כלל לבנים, נגיד מתוך 10 מובילים, 8 הם לבנים קוורטרבקים, והם...
גם לא רק קוורטרבקים, גם טייטנדים, הרבה, כן?
והם לא... מה לעשות, הם חיים במקום, הם חיים בעולם אחר. לברון ג'יימס... בסדר, אבל...
בסדר, אני מבין אותך.
אבל לברון ג'יימס גדל באווירה שמזכירה את הסמויה. והוא הפך להיות משהו, שזה לא רק שחקן כדורסל, זה גם פילנטרופ, וזה גם איש עסקים מאוד מוצלח, ויש לו מה להגיד, והוא לא ישתוק וזה, אנחנו דיברנו על זה עם ירון טלפז. אדי...
כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, שיקר ברשבון...
שמע, גם לחבר'ה של ניו אינגלנד יש מה להגיד, זה פשוט לצד השני, וזה גם זכותם. אתה יודע, הם חבר'ה שמרנים, בסדר, זכותם.
הם לא אומרים, כי אין להם מה להגיד, כאילו, הם לא, אין להם איזה משהו שהם...
שאלתם לשחקנים יש יותר מדי כוח, אני חושב שדבר אחד שוכחים קצת. המשחק הזה הוא קודם כל של הקהל.
לא, המשחק הזה הוא
קודם... המשחק הזה הוא קודם כל, כמו שכדורגל הוא קודם כל של הקהל, זה קהל זה דבר ארטילאי. מה זה קהל? קהל זה דבר ארטילאי, אתה לא יכול להגיד... אבל קבוצת כדורגל, אין לה זכות קיום בלי קהל. ולליברפול היא לא ליברפול בלי אנפילד. וככה...
תראה את אשדוד ורעננה.
בסדר. ולכן אני חושב שצריך להישמע גם למה שהקהל רוצה. אבל
אני מאוד ממליץ לכם על סדרת פרקים בפריקונומיקס. עכשיו בפודקאסט הם מראיינים שם את הבעלים של ה-49ers ושל כל מיני קבוצות, חוקרים בעצם מה עושה את הספורט לספורט. קצת מבאס לשמוע את הפרקים האלה בגלל הפציעה הזו.
ג'ימי גרפלו שם ונפצע.
תגיד, הבנת למה בכל הפודקאסט של סימנס קוראים לו ג'ימי ג'י? למה מדגישים את הג'ימי ג'י? יש לי תיאוריה.
למה?
זה השם במנטו, ג'ימי ג'י. יכול להיות? הם אוהבים קולנוע.
כן, יש מצב.
לא משנה, ג'ימי ג'י.
אדי לייזנביק, שתי שאלות אחרונות, חברים. אדי לייזנביק שואל, מה צריך לקרות כדי שתהיה קבוצה בסיאטל? ניו אורלינס, צריכה לעזוב את ניו אורלינס ולהצטרף לסיאטל, ולא ללס וגאס, לפי דעתי. בנימין אלכסנדר...
או שהקליפרס יעברו לשם.
כן, סטיב בלמר, אם קליפרס לא מצליחים לבנות את האצטדיון שלהם,
זה לא שהם לא מצליחים לבנות, הם לא נותנים לבלמר את מה שצריך,
את האישור,
כמו שאנחנו רואים עם מיץ' בארץ, עם כל הכבוד, תנו לחבר'ה האלה לבנות מוסדות אצטדיונים מפוארים, אתם לא עושים את זה מספיק טוב עצמכם.
בנימין אלכסנדר, איזה שם, שם של נשיא, באיזה מקום אתה חושב שלייקרס יסיימו ועד לאן הם יגיעו בפלייאוף? שאלה מצוינת, נהדרת, נפלאה, אני חושב שהם מקום רביעי, ואז הם בגמר
המערב. איך הם מגיעים למקום רביעי?
כי יש להם איזה שחקן אחד שנקרא לברון ג'יימס.
לא, 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 תגיד לי, מי אתה חושב מעליהם?
גולדן סטייט, יוסטון, יוטה.
זהו?
כן.
כן?
תשמע, בגלל לברון אתה לא יכול להגיד.
הם קבוצה של 35 ניצחונות בעונה שעברה, שזה לא רע לקבוצה מאוד צעירה, של כל השחקנים השתפרו לפי דעתי, ואתה מוסיף אליהם שחקן, שהביא קבוצה כמו קליבלנד לגמר.
ובמשחקים הצמודים, כן.
אז, וזה שחקן ששווה 40 ניצחונות.
אני אנסה, אני עובר בראש כאילו...
זה שחקן ששווה 40 ניצחונות.
מה, פורטלנד, לא... מי יהיה שם?
או ניו אורלינס, נגיד.
למה שניו אורלינס תהיה שם?
לא, הרבה, כולם התחזקו, אבל פשוט...
לא, לא כולם התחזקו.
כמעט כולם התחזקו. כמעט כולם התחזקו, שאתה מסתכל על...
לא, מינסוטה למשל הולכת לפולמר.
בסדר,
אבל זה בדיוק, כדי להגיע למקום רביעי, אני מנסה לראות מי יפים, מי יפות למטה.
אוקיי, סי יפה למטה.
אז פורטלנד,
פורטלנד לא התחזקו.
מינסוטה, סן אנטוניו. הנה, זה בדיוק הארבע שאמורות לפנות על הדרך, ללייקרס יתפוס מקום רביעי.
אני לא בטוח שסן אנטוניו נחלשה, אבל יש לך עדיין את מה שקניתי לך של סן אנטוניו?
בטח.
כי אתה פותח את ואוכל את הלב עדיין?
עדיין לא הוצאתי את המעריזה.
אוקיי, ושאלה אחרונה של אריק ריין, שאלן אריק, האם השינוי המדובר בשיטת הדראפט יגרום לירידה בכמות הקבוצות שעושות טנקינג, רק כדי להסביר את השינוי, אין כזה דבר שאתה יכול בעצם להיות מקום ראשון כל דראפט.
מקום אחרון, מקום,
כן,
בוחר ראשון.
כן, בעצם הם שינו את זה ככה שיהיה סיכוי יותר גבוה לקבוצות לא הכי גרועות לקבל מקום ראשון. אני לא חושב שזה מה שיעשה את הקבוצה שרוצה לעשות טנקינג, תעשה טנקינג.
אז הנה מצאת לך, טוב שגמרת עם הטנקינג, כדי להזכיר לנו שיש כמה דברים שבכדורגל בכל זאת יותר, שאין לנו, אתה יודע, דברים...
בכדורגל אין טנקינג.
דברים רעים שאין לנו בכדורגל.
ירידת ליגה זה מאחד הדברים הכי מתארים וזכים שיש בכדורגל. מצד שני, אני רואה מה קורה ב-NFL, ואת העובדה ש... כל כך הרבה קבוצות פתאום הופכות להיות תחרותיות, אתה רואה את מה שקוראים בלוס אנג'לס ריימס השנה, ואתה אומר, אין את התקווה הזאת בכדורגל. בכדורגל העולמי, לא רק האירופאי, אין לקבוצה תחתית התקווה שהם יקחו אליפות מתישהו. לא משנה כמה לסטר יהיה פעם במאה שנה או קריית שמונה, זה לא קיים, ו-NFL זה כן קיים. וחלק מזה זה העובדה שאתה לא יכול לרדת ליגה.
נכון, ואגב אני חושב שאתה יודע, אתה אומר טנקינג, אבל יש כל כך הרבה בעלים גרועים בכדורגל והסקנים גרועים בכדורגל
ופושעים
שאתה יודע, זה לא טנקינג, אבל זה טנקינג,
זה בחירת משחק שם אחר.
כן, חברים,
תגידו, שחקן זה עם אפילפסיה? לא יפה לצחוק על אפילפסיה, אבל לפני שנסיים אנחנו רוצים להזמין אתכם שוב ללכת לראות את הטריילר של ונום, ומאוד כדאי לכם ללכת לסרט, כי זה נראה ממש מגניב. סרטי הקומיקס נהיו קצת צפויים, ודי נחמד שעושים קצת טוויסט, ואם כבר מישהו שיעשה טוויסט, אז מרוול, ולא דיסי, שהטוויסטים שלהם לא נגמרים טוב.
גו מרוול.
אז לכו לראות את הטריילר, תעשו לנו טובה.
תעשו טובה, תראו את הטריילר.
לכו לראות הסרט, תעשו לנו טובה. מה אכפת לכם?
כן, תבואו.
תראו את הסרט.
תגידו שאנחנו שלחנו לכם. עמית לוינטל.
תודה לך אוריאל דסקה.
מיסטר אם שרמן.
תודה רבה לשניכם.
איך קוראים לכלב?
קאטו.
קאטו, נכון, אני כל הזמן שכח.
איזה שקטו היה?
כן, חמוד.
קאטו השקט.
יאללה, קאטו. צ'או חברים, ביי.